ברוכים הבאים לפרק 259 של הקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, וכנראה לאוהדי ההצלחות של ליברפול בישראל. והפעם אנחנו מקליטים אחרי הניצחון. הדחוק, לא דחוק, מתיש, לא מתיש, יצאו כבר כל השערות מול ברייטון, ויש שיגידו בעיקר ברבירו, בתקווה לא מול המאמן הבא. וזהו, לא הקלטנו הרבה זמן, גם הייתה פגרה, גם לא לנו כוח להקליט אחרי יונייטד, גם אני התעצלתי לעשות פה פרק על זמני,
אחרי יונייטד, היה משחק נגד יונייטד?
היה משחק מול יונייטד, בדיעבד לא הקלטנו מאז ה...
מה, סגרה חליפות המשחק הזה.
כן, ממש. וזהו, איתנו כאן בפאנל היום, קודם כל רותם זמורה, מה קורה?
מעולה, מעולה.
מג'סטיק.
מג'סטיק. אלכסיס מג'סטיק. שמע, האמת, אני אתן קרדיט לגיא.
כן.
כשיצא השיר ה-AI על מקליסטר, כולם עפו עליו רצח.
נכון.
וגיא אמר, מה זה, כתב את זה AI, אין מצב ששרים את זה בקופ. אף אחד לא שר את זה בקופ, בעומד שום מקום. שמע, שיר אדיר, אין מה לעשות.
אין שאלה שזה פרינציפ. אבל כאילו אם לא שיר, הוא שיר שנכתב
בדרך. סקאוזר מטומטמים באמא שלי.
יאללה, קדמו. גיא רגב, מה קורה?
אתם מאמינים לי עכשיו?
שמה, שלוקחים את האליפות?
כן.
אתה מתכוון לגיא רחמים.
גיא רחמים, אני אמרתי לרותם. גיא רחמים אמר בתחילת העונה, זה כמו שעל כל דבר הוא אומר, אנחנו נוצרים, אנחנו לוקחים אליפות, אנחנו זה, אנחנו זה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת או ני שם בדצמבר.
גם אתה לא מנתח, אתה אומר ארסנל לא יכולים לקחת אליפות, אז ליברפול לוקחת אליפות.
ארסנל לא יכולים לקחת אליפות, אין דבר. אגב,
למה לא ככה? כי ארסנל לא יכולים.
כמה שאני בטוח שליברפול לוקחת אליפות העונה, אני עוד יותר בטוח שארסנל מסיימת מקום שלישי העונה. אין דבר יותר בטוח בליגה הזאת מארסנל מסיימת מקום שלישי. לכו לבוקינג הקרוב לביתכם ושימו על זה כסף.
איך אני רואה את הוידאונים בטוויטר אחר כך סוף העונה על הראש שלך, אבל אתה לא בטוויטר באמת, אז הם לא ייהנו.
הוא בטוויטר כפליים, כמו שאתה היית בפנטזה לפני שזה...
בפנטזה הייתי עם ארבע קבוצות, על מה אתה מדבר?
אנחנו נעשה רגע ריוויין, נחזור אחורה, כאילו הקלטנו מלא זמן. קודם כל, מלא דברים קרו מאז, כי אוהבים לקרות שאנחנו לא מקליטים. אחד, קודם כל עלינו לשלב רבע הגמר בליגה האירופית.
לא שהיה ספק.
ספרטה פראג. היה איזה 6-1 מטורף עם איזה 4 שערים ב-15 דקות.
כן.
אף אחד לא זוכר את זה כבר.
זה גם היה אחרי 5-1, שכאילו לא ממש בסגנון. זה כאילו זה לא היה ספק.
כן, כן, כן. אז היה שמח אז באנפילד, אני אפילו לא ראיתי איזה חצי משחק, או הייתי צריך לראות בריקאפ, כי היה לי איזה משהו אחר. הודחנו מהגבי האנגלי נגד יונייטד, ובעצם כמו שגיא אומר,
של קלופ.
עזר לנו לקחת...
גאון.
מה הכוונה
שזה מאסטרפיס של קלופ?
היה נראה במחצית השנייה שאנחנו מנצחים את המשחק הזה.
כן, ואז קלופ נבהל, אמר גם יהיה עוד משחקים בגבי, גם אולי יפטרו את תנח, אמר, יאללה, ניתן לתנח עוד עונה.
אבל הוא נכנס להערכה. ואפילו בהערכה טוב, אבל אתה.
בסדר, אבל זה היה לפני פגרה.
קיצור, לא בטוח שקלופ רוצה לעשות את המשחק הזה.
בטח שכן.
אתה מכיר את הקונספירציה החדשה של טוטנאם?
תנח מקבל עכשיו עוד עונה. זה כבר בונוס.
אתה מכיר את הקונספירציה החדשה של טוטנאם?
ש?
שדניאל לוי שלח את פוצ'טינו לצ'לסי להרוס להם. הוא שלח את אריקסון ליונייטד להרוס להם. הוא שלח את אריק דייר להרוס לארי קיין בביירן מינכן.
יש מצב.
הוא שולט בהכל, וזה בסוף יהיה גם טופ פור על הדרך.
ואולי יספיק להם מקום חמש אפילו. עודי
טוטנאם טוענים שדניאל לוי שולט בכל העולם כדורגל, נשמע מוכר הדברים האלה.
משהו כזה, היהודים, כן, אין ספק. זהו, מאז הייתה פגרה.
והרס למנור את הקריירה.
תוך כדי, מייקל אדוארדס מונה רשמית ל-CEO פוטבול תחת FSG, מרק יוז מונה למנהל המקצועי של ליברפול, ומחליף סופית את שמטקה, שהחליף סופית את המחליף של מייקל אדוארדס, שחזר לליברפול.
ג'וליאן וורד.
ג'וליאן וורד, סליחה.
או קינג ג'וליאן, איך שקראו לו חצי שנה, עד שהוא החליט שהוא עוזב את ליברפול. ואלונסו הודיע שנשאר בליברקוזן, ולא... יספיק להגיע ל... לא יספיק. לא יגיע לליברפול בקיץ הקרוב, ולכן ליברפול צריכים לחפש מאמן אחר. וכל זה, ויש לנו עוד לדבר על ברייטון ומאבק האליפות, כי חזרנו להיות טופ אוף דה ליג, שזה הדבר הכי חשוב כרגע.
שזה אפשר להגיד, כן? אף אחד לא...
ועל המשחק החשוב באמת נגד יונייטד.
כמובן, שיהיה בעוד פחות משבוע. אז כל הדברים האלה היו על הסיפור המקצועי, נדבר בסוף הפרק, אז מי שרוצה, כדאי לכם לחכות. אבל עד אז נתחיל מהמשחק מול ברייטון, ניצחון 2-1, שיש כאלה שירגיש להם כאילו צריך להיות 4-0, יש כאלה שירגיש להם כאילו זה הולך להיות ריפליי של יונייטד בגביע, חוץ מה-10 דקות שלא יכולות להיות, ונתחיל כאמור עם ברייטון. כזה מלמעלה, גיא, תחושותיך, ליברקלופ חזרה?
ליברקלופ חזרה. מה, הפרק קודם שדיברנו, דיברנו על אינטנסיביות, שחזרה סוף כל סוף, קראנו את זה מול סיטי בצורה מטורפת. דיברנו על זה שאינפילד נהיה, חזר להיות מבצר שליברפול לא מפסידה בו, איכשהו עשתה טקוים נגד ארסנל, יונייטד וסיטי.
באינפילד?
כן, אבל את כל השאר היא מנצחת, וזה חזר להיות, חזר להיות. 100% מול הקטנות, חוץ מטקו לא מוסבר נגד לוטון, וטקו חצי מוסבר נגד ברייטון, והפסד ל... טוטנהאם לא מהקטנות.
מה, אתה לא את משואלים?
חוץ מזה, ו...
כן, הכל פלואיד.
כן, הכל פלואידי. דיברנו על זה שאנחנו עוצרים את היום המרכזי, זה קרה גם כן אתמול, ברייטון הגיע ל-0.44XG.
מה היום המרכזי של ברייטון בעצם?
ליו פה בדחס... כאילו לא, 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 לא.
שחקן התקפה ותיק מאוד.
אני זוכר.
דני ולבק שלא עצרת אותו.
אני זוכר בעונה השלישית של קלופ כש...
רציתי להגיד ג'או פדרו, אבל אני מבין את הבלבול.
בעונה השלישית של קלופ כשזה היה נראה...
בגלל שהם דומים.
כשליו פה לדען...
לא, בגלל התנועה לחסונית.
דומים בסגנון המשחק, כן.
כשליו פה לדען לא התחילה להתרומם, ואז כזה... היו הוצאו בעיקר להגנה של ליברפול, וקלופ אמר, אני מחזיק מעצמי מאמן הגנה מצוין, וכל הכזה עשו מה? והוא מאמן הגנה מצוין. ליברפול עוצרת בדרך כלל את היריבות שלה, זה לא מה שהיא סיימת כל משחק עם שער נקי, אבל היא עוצרת את היריבות שלה, תזכרו מה עשינו להלנד, ספציפית ברייטון אין לה איום מרכזי, ואתה גם עצרת אותה ל-0.44XG, ברייטון אמנם בחוץ, אמנם בסגל חסר, לא פשוט.
אמנם נראית לא משהו העונה בכלל.
מנטליטי מנסטר, אז יצא אתמול הסטטיסטיקה של ליברפול כבר 26 נקודות בליגה מפיגור. והכי הרבה בליגה כמובן, זה 7 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו ושני הפסדים. אגב, זה גם אומר
שאחד מההפסדים הוא מחור.
טוטנהאם.
כן, ואחד מהתיקו אם הוא מחור. זה ארסנל.
כן. וסיטי.
וסיטי. בכל מקרה זה אומר זה ש... מהצד השני זה אומר שליברפול חצי מהמשחקים שלה נהיית בפיגור, וזה לא מה שהיה קורה לליברפול ב-1-0. אבל עדיין...
אבל זה קורה כל העונה מתחילת העונה.
אבל עדיין, אתמול זה היה נורא בולט, פתאום יש מתפרצות מהקרנות של היריבות, זאת אומרת, זה ממש הזכיר את עונת 18, 19 ו-19, 20, שכאילו כל קרן של היריבה, זה מתפרצת של ליברפול, עוד לא חזרו השערים, זה בדרך וזה יקרה עוד העונה. סאלח חזר להיות איש מטרה, אתמול זה היה מאוד מאוד בולט. במיוחד
השאלה אם זה יישאר באמת, כמו שזה...
לדעתי, כן, אני חושב ש... אני חושב שאולי נדבר על זה בהמשך, אני חושב ש...
אתה לא חושב שהוא קפה את עצמו קצת אתמול כאיש מטרה?
לא, מה, מיקליסטר פשוט מסר לו כל הזמן. כל פעם שמיקליסטר...
לא, אתה מדבר ספציפית על השאר.
לא רק על השאר. כל פעם שמיקליסטר... כל פעם שמיקליסטר קיבל כדור, סלח יתכנסו את תנועה קדימה. בין אם זה היה בחצי שלנו, בין אם זה היה קרוב לרחבת
היריב. זה לא אומר שהוא לא קפה את עצמו.
לא משנה, הוא עושה תנועה והוא פנו, אז מיקליסטר מוסר לו. כל סבבה. דעתי זה גם בכוונה. דעתי זה ממש ממש בכוונה. אני חושב שהעובדה אתמול, אני חושב שזה הציוץ היחידי שעשית על המשחק, זה שאתמול ליברפול כבשה את שער הניצחון של 20 דקות אחרי המחצית. אנחנו מדברים על זה תמיד, שליברפול הייתה מאוד מאוד חזקה עם אנליסטים בזה. ועוד פעם, לקלופ היה סדרה של 20 משחקים אחרי פגרה, שהוא ניצח 17 מהם ועשה תיקואים 3, ואז היה סיטי בגביע ליגה, ואז היה סיטי בליגה, וזה כל עונה שעברה, אגב, שליברפול לא הייתה טובה.
כל פעם בשבת, יקרה. ב-12 וחצי.
וכמה שאנחנו מתלוננים אחרי פגרה, שמים את ליברפול בשבת, ב-12 וחצי וזה, ובסוף ליברפול כמה שנראית עייפה וגועלית, היא מנצחת את המשחקים האלה. עוד פעם, ליברפול חוזרת מפגרה ומנצחת. אני חושב שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה העונה.
לא פעם הראשונה.
זה. אנחנו מדברים על זה. הקבוצה הזאת, הקבוצה של ליברפול, הקבוצה הזאת שקלופ חזרה להיות מאוד 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 יציבה. וזה לא נראה ככה, זה לא מרגיש ככה עם כל הקיוס שרץ על המגרש, אבל זה... ואתמול אגב ספציפית גם נראה שיש צורה סוף כל סוף, מאוד ברורה, אתה יודע איך ליברפול הולכת לשחק.
אני עוד יכול להתווכח על זה, אבל אנחנו נגיע לזה תכף. רותם, מהצד שלך?
שמע, היה משחק האמת קצת מוזר ולא צפוי בעיניי. קודם כל, השחקנים הכי חלשים במשחק הזה היו קודם כל וירג'יל, שזה הדבר הכי מפתיע שיש.
ארגו בלי שחקן העונה בליברפול.
כן. בכלל, כל ההגנה לא הייתה מה שאנחנו רגילים לראות ממנה. אמנם ראינו בסטטיסטיקה ששמרנו את ברייטון יחסית נמוך, אבל היו שם כמה וכמה חורים וזה שברייטון...
מה עשיתי ככה? זה היה XG, זה לא היה פה עכשיו איזה שני שליש מהקבוצות ולצחות.
קודם כל, XG זה האם אימא של הסטטיסטיקה.
אני מסכים איתך בכלל.
בית, זה לא... אתה מדבר על תיגונים וכל מיני דברים כאלה שלא בסטטיסטיקה, אז היו לברייטון כמה התקפות מאוד מסוכנות שלא הבשילו לכלום. אבל היו שם כמה חורים מאוד מאוד גדולים, גם בין ברדלי לקלנסווה שם, וגם וירג'יל עשה שם כמה טעויות. אגב, הפסיד בפעם הראשונה, לא יודע מזה כמה זמן, מאבק אוויר. באמת, משהו נדיר. היה משחק נפל במונחי וירג'יל, כן? באופן כללי לא היה לו משחק בלהות, אבל זה...
במחצית הראשונה בכלל היה קצת מפחיד עם כל ההגנה. ברדלי וקוואנסה בצד ימין, ביחד עם סובו שהיה אמור לחפות שם. איבדו את זה, מלא טעויות בהגנה, מלא גליצ'ים מוזרים, מקליסטר היה צריך לחפות שם בכוח, חטף שם את הצהוב.
על כלום.
כמה טעויות מאוד 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 מוזרות כאלה שזה...
וגם תורגטו.
לא ברור למה כאילו זה הלחיץ, ואז אתה כאילו...
היה מחצית ראשונה של כל מה שאתה מפחד שיקרה כשאתה חוזר מפגרה.
ממש.
חוסר חדות, חוסר ריכוז, לא בטוחים, לא זה, לא זה. דני וולבק שם עשה מהשערים הגדולים בקריירה שלו.
שמע, ביתה, ביתה, איזה יופי של שער.
כן.
טל טורפת.
באמת,
אבל שורה התחתונה.
שער יפה של וולבק.
חזרו מפגרה, ניצחו?
כן. למרות שאם אני אקח פה רגע את תפקיד הפסימי, יש לנו, יכול להיות שהעונה הזו תוכרע לפרש שערים.
אני לא רואה את זה קורה.
היו שני משחקים פוטנציאליים בלוח המשחקים, למחוק את, או לצמצם את הפרש השערים של ארסנל, שמובילה עלינו, אני חושב, בשישה שערים.
משהו כזה, כן. דרך אגב, זה לא כזה, כאילו...
לא, זה לא בשמיים, אבל...
עכשיו זה חמש, אבל אם אתה חוזר לשבעה נקודות, אז בתור התחלה הם שיפרו.
בקיצור, השני משחקים הפוטנציאליים
זה... סליחה, עכשיו זה שש.
עכשיו זה שש, אני מעודכן, אני up to date. מגיע לפרק מוכן, כמו שמורך אוהב. היו שני משחקים פוטנציאליים לתת איזו התפוצצות ו... למחוק את ההפרש שערים האלה. אחד זה שפילד בבית, תכף.
נכון.
והשני היה ברייטון.
זה לא היו, יהיה.
היו שניים, עכשיו יש אחד.
הבנתי אותך.
המשחק השני זה היה ברייטון בבית. ברייטון לא קבוצה פיירית בכלל, זה לא שפילד. אבל ברייטון אוהבת להתפרק.
נכון.
כן.
דרך אגב, יש לך עוד את קריסטל פאלאס בבית, שגם נותה העונה להתפרק.
אם השכל של ברייטון נפרץ, אז הוא כבר נפרץ.
יותר קשים.
כן, ברייטון, אגב,
כן,
ברייטון זה מה שועדי ארסנל השתמשו בו כדי לתרץ את ההופעה הספק מביכה שלהם נגד סיטי, כי ברייטון זה קבוצה שבאה לשחק את הכדורגל שלה, לא משנה מה, לא מתאימה את עצמה יותר מדי ליריבות, לא זה, בום אור בסט. אם כשזה עובד להם, וראינו אותם, זה עובד להם מאוד יפה נגד ליברפול של קלופ. הגענו אגב עם המשחק הזה, זה ברייטון כבשה שחורה של קלופ ודזרבי בכלל. אם אני לא טועה, ניצחון אחד מאיזה שבעה משחקים,
זה משהו... פעם ראשונה שקלופ ניצח את דזרבי. עד אז לא היה לו ניצחון מולו.
כן, כאילו... וברייטון בא לשחק נגדנו כדורגל. זה לא קבוצה שבאה להקוט וזה. ו... אבל כשזה לא עובד לה, אז היא מתפרקת לחלוטין, והם לא באים לשחק את הסולידי והזה. איכשהו יצא משהו באמצע, באמת, באו לשחק את הכדורגל שלהם, לא עבד להם יותר מדי, הם לא שילמו על זה יותר מדי, הרבה בגללנו. סלח עוד היה חלוד במונחי סלח, נוניאז לא היה לגמרי נוכח במשחק הזה, ודיאז היה דיאז.
הבוא אומר מי נכח, לא נכח או זה.
רק תרשי לי, חצי משפט על זה, ליברפול אף פעם, ליברקלופ אף פעם לא התעסקה בהפרשי שערים. זאת אומרת, אפשר להגיד שכשהריבה שלך תמיד התעסית, אז אתה אפילו לא התעסקת להתחיל.
לא, אנחנו התעסקנו, אז זהו, גם קלופ לא באמת מסתכל על הדברים.
כן, זה מה שהתגמנתי. קלופ לא מתעסק בהפרשי שערים.
דיברנו על מי כן מי לא.
אין את הפריבילגיה.
דיברנו על מי כן מי לא. איש המשחק, מעל כולם בפער.
קונור ברדלי.
אלכסיס מסקליסטר, שמתברר כרכש על, עזוב בישול, כל המשחק הזה, המשחקים האחרונים, הסטטיסטיקה המטורפת שיש לו, עכשיו שהוא נכנס לשיא של החודש וחצי האחרונים, עם איזה 5 ו-6, כאילו שערים בישולים בכל המסגרות, הוא פשוט מטורף, הוא מחזיק את הקבוצה הזאת יותר מווירג'יל כבר, גם מה שהוא עושה בקישור, הוא גם עושה בעצמו, גם מחפה על אחרים, גם הגנה, גם התקפה, בועט, מוסר, מייצר, מפקיע, פנדל קרוח, כל מה שאתה צריך ממנו, הוא עושה שם, בלי לצוק, בלי להוביל, בלי ידיים, בלי שטויות, לצערנו עם הרבה התקפי לב כשהוא נופל על הדשא, אבל זה חלק מהארגנטינה, ופשוט כאילו באמת, אין... כמה עוד אפשר להגיד על אלכסיס מקליסטר?
שמע, קודם כל, מקליסטר זה כל מה שרצינו שטיאגו יהיה כשטיאגו הגיע לליברפול. זה מטרונום שמנהל את ה... מכתיב את הקצב, מנהל את הקבוצה, הכל עובר דרכו, הוא לא מפחד מזה. לא מאבד כדורים, יודע ללכת קדימה כשצריך, ויודע להרגיע ולנהל את המשחק כשצריך. באמת, קשר עצום. קשה להסביר במילים את ההשפעה שלו על הקישור והקבוצה, בטח ובטח כשהוא ליד אנדו ואשכרה יכול לעשות את התפקיד שלשמו הוא הגיע ולא את תפקיד הקשר האחורי. תענוג לצפות בו משחק כדורגל, מסירות על הדשא, שזה משהו שהיה מאוד חסר לנו.
כן.
מסירות על הדשא הכי טוב בקבוצה בפער. זה יכולת טכנית שאין לנו, חוץ ממקליסטר, אולי סלח. אגב, יש לו סלח מסירות.
אבל סלח עושה את זה...
יו, מסירת משה סלח דיאז, עם הלב...
סלח עושה את זה בשטחים פתוחים. מקליסטר עושה את זה בין 10 שחקנים.
כן. מקליסטר עושה את זה יותר חד. סלח קצת יותר במתחכם, בפנסי, שאם זה עובר, אז הוא, אתה אומר, וואו... וכשזה לא עובר, אתה אומר, בוא נעשה מטומטם על הדבר הזה.
יותר חד מהמסירת כמו של סובו למקליסטר לבישול? זה היה חד.
זה היה חד. מקליסטר התלונן על כמה חד זה היה, למרות שמדברים על טכניקה, דיברנו על מסירות, איך הוא עצר את הכדור הזה.
ממש, טורף.
סובו נתן שם טיל.
לא, זה היה שתי נגיעות, אחד לעצור, אחד למסור.
כן, אבל הוא עצר את זה, הכדור עמד במקום.
לא, לא. רואים את זה אחר כך מאחורי השאר? זה יצא יפה. בזכות זה שזה היה חזק ומקליסטר ומקליסטר, זה כאילו נתן את הכדור הזה שהעצירה שם את הכדור ישר לרגל השנייה. בולקי, הוא לא היה צריך לחשוב כזה. הוא לא היה צריך כאילו להתאים את עצמו או משהו. אבל כן, זה היה, לצורך העניין, על העוצמה של המסירה של סובו, זה לחלוטין במקום.
אפרופו אלכסיס וגיא רגב, נעבור רגע לגיא רחמים בטוויטר, שאלה היום את הציוץ, אני יודע שזה דעה לא פופולרית עצומה, אבל כנראה רק מי שבאמת רואה ליברפול העונה יסכים איתי, מקליסטר העונה יותר גדול מרייס העונה, מסכימים, לא מסכימים?
תשמע, אני לא רואה את רייס, אני רואה את מקליסטר, ומה שמקליסטר ספציפית עשה אתמול, הוא פשוט השתלט לחלוטין על כל משחק הקישור של ליברפול, זה לא אגב המשחק הראשון שלו, אני חושב שפשוט בגלל שזה ברייטון ובאנפילד, וספציפית אתמול נתן משחק אקסטרה טוב, זה, הוא פשוט היה כאילו קישור של בן אדם אחד. אנדו היה עסוק בלשחרר אותה, כמו שרותם אמר, סובו היה עסוק בלמצוא איזה אזור שמקליסטר ישיר פנוי ולשם הוא נכנס, מקליסטר היה כל הקישור של ליברפול, כל מיני למשחק של ליברפול, אני חושב שיש את התקפה אחת שלא מקליסטר התחיל אותה, כל המסירות שלו, בין אם זה לדלת האחורי בשביל להכניס את ברדלי, בין אם הבישול שהוא נתן לסלח, כל המסירות שלו אתמול היו כמו הבישול לסלח, ולא משנה על איזה מרחק, זה היה על 80 מטר פעם אחת, זה היה על 20 מטר, זה היה על 5 מטר, זה פשוט לא משנה, הוא לא מאבד כדור, שני שחקנים שברייטון לפעמים רוכבים לו על הגב, אני באמת לא זוכר כל כך הרבה זמן שחקן, היו שחקנים דומיננטיים בליברפול, אבל שחקן שככה משתלט על הקישור של ליברפול ומנהל את כל המשחק, אני באמת לא זוכר דבר כזה. אתמול הוא שיחק גם את התפקיד של השמונה וגם את התפקיד של העשר, זה היה נראה כאילו ליברפול יש שני שחקנים על המגרש, זה פשוט מדהים מה שהוא עושה, זה פשוט מדהים מה שהוא עושה, ואגב, הזכרנו עוד פעם, אתה אמרת שהוא לא צריך לעשות צעקות, הוא פשוט תמיד נמצא פנוי, הוא תמיד נמצא באזור שאין, הוא יודע ללכת לאזור שאין מסביבו שחקנים של ברייטון, כשהם כבר סוגרים עליו, הוא משתחרר מהם, הוא נותן מסירו בין 3-4-5 שחקנים, זה פשוט לא מעניין אותו, באמת, ובאמת כמה הוא סבא בתחילת העונה.
שמע, אני אתן פה...
סליחה, על זה שהוא היה 6 ולא את ה-8-10 שהוא עושה עכשיו, זה באמת כמה הוא סבא וכמה לנו קריטי שיבוא גרזן, וזאת הסיבה.
ועוד בארגנטינה
אז לא ידענו שזאת הסיבה, אבל זאת הסיבה.
אני אתן פה הוכחה שבשלילה, ללמה רחמים צודק. נראות שבאופן כללי אני לא מת על ההשוואה הזאת, או בכלל הפטי שנהיה בטוויטר להשוואות דירוגי שחקנים. הדרך הנכונה היחידה להשוות שחקנים, או לדרג שחקנים, זה בספר. איפה שאי אפשר להגיב לך. לך תגיד אני דירגתי ככה, ותמשיך עם זה הלאה. כל הוויכוחים האלה בטוויטר באמת... שטויות. אני אגיד את זה ככה. סליבה וגבריאל, לפי גורמים מסוימים, צמד הבלמים הטוב בליגה. בן ווייט, מגן ימין, הכי טוב בליגה. נכון? זה מחנה מסוים. נוניז פלופ, דיאז נגר, סובוסליי לא משתלב, טרנט חור בהגנה, גומז לא, אולי שחקן רוטציה, קלנס הוא הילד, אז איך ליברפול מעל ארסנל בטבלה? כאילו משהו שם חסר. יש משהו שאנשים לא מזהים.
כי סלח זה, כי סקה זה לא סלח.
סבבה, סקה וסלח. ושזו
זה לא דרווין נוניז.
אבל נוניז פלופ, לא?
אני חושב ש...
משהו לא סוכם פה. יש פקטור בליברפול, וסלח כבודו במקומו מונח, והביא הרבה מאוד נקודות העונה, וזה, אבל... תקופה ארוכה הוא לא היה, וסלח לבדו ראינו שזה לא מספיק, יש איזשהו פקטור בליברפול, אגב אחד מהם זה וירג'יל, שוירג'יל עם כל הכבוד לפרופוגנדה של ארסנל בטוויטר, וירג'יל לבדו זה סליבה וגבריאל ביחד, אבל יש משהו בליברפול שעושה שם את ההבדל בין קבוצה שלא עשתה כלום ושום דבר בעונה שעברה, לבין קבוצה שכרגע מובילה את הפרמייר ליג במחזור 29. ואלקסיס אולי לא סקסי, והוא לא עם היחד של דקלן רייס, ושוב, אני חושב שלהשוות ביניהם זה קצת חוטה לפואנטה, כי הם לא אותו שחקן.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בארסנל וגם בליברפול היו מאוד שמחים לקישור של דקלן רייס ואלקסיס מקליסטר, שמאוד גם יכולים להשלים אחד את השני.
ורודרי.
לא, זה כבר יותר מדי.
לא.
תקשיב, רודרי ואלקסיס 10, וואי וואי.
זה לא יותר מדי.
אתה אומר את מקליסטר 10.
קישור העונה
בפרמייר ליג? רודרי שחרר את מקליסטר.
קישור העונה בפרמייר
ליג? רייס קצת מאחורה. מה?
שלושתם.
רייס, רודרי ומקליסטר?
יש מצב.
ברור. אם מישהו חושב אחרת, כאילו...
שלום עולמי.
עכשיו בא איזה אוהד, קובי מיינו, קובי מיינו.
דרך אגב, אני אתחבר עוד פעם, אני באמת חושב שקשה לי מאוד לקבוע את הדבר, גם כי לא ראיתי מספיק משחקים של ארסנל העונה.
אגב, אולי...
אני חושב ששניהם דרך אגב...
אולי אנדו במקום רייס וקרטיס ג'ונס במקום... אנדו במקום רודרי וקרטיס ג'ונס במקום רייס, אבל...
אני גם חושב דרך אגב ששניהם עשו דברים מאוד דומים מעונה, גם ברמת הגנה, גם ברמת אחרות משחקים, שערים, בישולים שהם משמעותיים, אבל דיברת על מה ההבדל, עם כמה שיותר טובים, פחות טובים, הגנה והכל. בסוף ליברפול הצליחה לנצח העונה 20 משחקים, וארסנל הצליחה לנצח 20 משחקים, רק שליברפול הצליחה להוציא שתי תיקואים יותר, וארסנל הפסיד 4 משחקים במקום 2 של ליברפול, ועל הדברים הקטנים, ודיברנו קודם על איך ליברפול חוזרת ואיך חוזרת מפיגור, זה בדיוק ההבדל. כי ארסנל הצליחה לאחרונה גם לתת פתאום איזה 6 מול ווסטאם, ו5 מול ברנלי, ו6 מול זה אחלה, אבל בסוף את המשחקים שהיה להם קשה, וגם הם התקשו העונה מול טופ 6, למרות הניצחון על סיטי, אז זה בסוף ההבדלים, ובסוף זה האנרגיות, ובסוף זה ג'יידן דאנס, וכל הדברים האלה שכשבאמת קשה ופציעות והכל, מצליחים. וזה לפעמים ההבדלים. גם סיטי, שלושה הפסדים.
מקליסטר שחקן יותר טכני מרייס.
נכון.
אין פה מה כאילו זה.
נכון.
מצד שני, העוצמות של רייס בדחיפה קדימה, זה משהו שאין...
בחילוצים, בדחיפה, אין ספק.
הם פשוט אז, אותו תפקיד הם, קצת...
אולי הם כן אותו תפקיד, אבל שניהם שם היו 6-8 כזה בהיעדר קשר אחורי, ואז הם הקשר לא הכי התקפי ולא זה, אבל גם ליברפול משחקת אחרת מארסנל, וגם הדרישות מכל שחקן הם אחרות, ההשוואה בגדול בעיקר לבנטר ולשטויות של הטוויטר, שני קשרים אדירים, אני לא יודע, לבחור באמת זה... בעייתי, אבל אין לי ספק שמקליסטר underrated במחוזות ה...
בואו נדבר רגע על ההתקפה של ליברפול. הזכרנו בקצרה לפני, אבל אני רוצה לדבר גם על הסיפור הזה של סלאח אתמול עם הביתות. גם נוניז שקצת נעלם. דיאז שחזר על ההפקיע אחרי איזה פגרונת, וגם מרגיש, כבר אמרתי זה גם לפני, שברגע שסלאח משחק והכל בצד שלו, אז זה עושה טוב גם לדיאז. והתסכול הלא נורמלי הזה, שליברפול החליט את השעונה, בועטים אין ספור פעמים מרחוק, כמה שיותר, יש גם לור בלוק, אנחנו נפתח אותם בכוח, עוד שנייה מורידים שם ראשים, אבל הדבר הזה גם עולה לנו ביוקר, ויש משהו בשדף ההתקפי הזה, גיא אמרת דווקא הפוך לפני, שלא הכי קיים בליברפול, אז מגיעים ל-30 מצבים, אבל רובם לא באמת אפקטיביים.
אני לא יודע אם הם לא אפקטיביים. א', נגד ברייטון הגענו להמון מצבים טובים, לא ניצלנו אותם, אבל הגענו למצבים טובים. ויש לך גם מבחינת... ביתות מרחוק דיברנו על זה כל הזמן. א', יש לך חומר שחקנים, הכי טוב שהיה לך כנראה לביתות מהטווח הזה.
זה נכון.
מקליסטר, סובו, טרנט כשהוא משחק יכול לעשות את זה.
גם ברדלי.
ברדלי אגב עושה יותר רובו.
גם לא נראה אגב. פשוט זה אחרת, אבל
הוא בועט יותר טוב מרובו, הוא הרבה יותר מדויק מרובו.
כן, לא, אבל מבחינת
הרבה יותר מסוכן,
פחות הייתי אומר מרחוק כמו טרנט שיכול לתת את זה, לא שטרנט איזה סקורר, כן, אבל זה
מחפש רגע מבחינת
הפריצה, הריצה פנימה והכניסה שם לשטח ברחבה יותר מזכיר את רובו, אבל יש לך את השחקנים לזה
גם דרך אגב, אליוט שגם מנסה לעשות את זה, ויש לו את היכולת, צריך להשתפר, סיפור אחר.
הייתי אומר קרטיס, אבל קרטיס לא באמת, זה רק זיכרונות מהגול ההוא נגד אברטון.
זה פשוט היה גול כזה טוב.
כן.
בסדר, גם לאנדו היה את הגול הזה מול צ'לסי, וכאילו תקועים עם זה.
החיסרון הכי גדול בביתות מרחוק, זה הייתי אומר אפילו פחות חוסר האפקטיביות שלהן, שסטטיסטית, הן לא אפקטיביות, גם כשיש לך בועטים טובים, אבל החיסרון הכי גדול מבחינת קלופ, זה שזה פוגע במישהו, זה חומר נהדר למתפרצת או התקפת מעבר נגדך.
נכון.
כל הריקושטים האלה שאתה לא יודע איפה הם ייפלו, לאן הם יעופו, זה מתכון לקטסטרופות.
וכמעט שווה לחטיפה של כדור. כן. נגיד אם היו חוטפים את המסירה של סובה למקה, זה יכול להיות... אגב, כמו ששארי של ברייטון הגיע, עונה זה לא הייתה, זה לא התחבר להתקפה, הוא בסוף כבש מהריקושט, אבל זה התחיל מאיבוד כדור של סלאח.
אני חושב שגם יונייטד שם בזה. היה לדעתי לפחות אחד שהגיע ממשהו דומה. אז יש את האלמנט הזה. אגב, אני, השיפור שהכי שמחתי לראות, זה שנוניס ודיאז, כבר לא הורסים אחד לשני, פשוט כל אחד הורס לעצמו מתישהו. זה שיפור מאוד משמח. דיאז מראה את מה שאנחנו שמחים לראות מדיאז. זה האינטנסיביות, זה האנרגיות, זה הפעלתנות, זה 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 זה. הוא עדיין דיאז, והסיומת שלו היא... למרות שהוא כבש. הסיומת שלו לא משהו. והתכלסיות שלו לא משהו. אם אתה רוצה מקבילה בליגה, אז דוקו, שדוקו נכנס ב...
כמה הייתי יש עליו מאוהדים הכלליים, כאילו על דוקו.
אבל זה עונה ראשונה שלו, תשחררו ממנו.
דוקו?
בפרימייר ליג.
בסדר, אבל מזעזע.
אוקיי.
זה טראורה לאיזה... אגב, הוא בירידה במהלך העונה. הוא התחיל יותר טוב.
היה לו בעיקר משחק
ממש טוב. ואז קלטו שזה טראורה לעשירים.
לעשירים.
מאוד עשירים.
תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שאני כבר הרבה זמן מדבר שזה ליברפול קלופ חזרה, זה לא קורה סתם. השיטה, ואתמול ברייטון היה משחק מאוד מאוד בולט לראות, השיטה פשוט עובדת. האמת היא, זה חצי נכון, כי נונס ודיאז לא קצת לא היו, אבל השיטה של ליברפול נורא נורא עובדת. נונס מטריד את הבלמים ללא הפסקה, פשוט ללא הפסקה. דיאז מתיש את כל העולם, גם את השחקנים של, בעיקר את השחקנים של הריבה, אבל לפעמים את השחקנים של ליברפול. עכשיו שסאלח חזר, ואנחנו ראינו איך ליברפול מחפשת אותו, בטח ביציאה למתפרצות מקרנות של היריבה, אבל הוא גם מהווה טארגט מן, הוא בעצם, הוא חזר להיות עוד פעם האופציה הראשונה בהתקפה של ליברפול. יש לנו את אנדו, שעוצר את כל ההתקפות המתפרצות, יש חטא מקליסטר, שהוא, אני חוזר על זה עוד פעם, פשוט בוס, הוא כאילו כל הקישור של ליברפול, יש לך את סובו וקרטיס, מי שמשתה שם, שפשוט יודע לאזן את הדבר הזה. איפה שמקליסטר נמצא, אז הם יהיו בצד השני, כדי לאפשר עוד דברים, וכדי לפתח את ההתקפות. יש לך את אליוט שמגיע מאחורה, והשיטה פשוט עובדת. חזר הלחץ, חזר האינטנסיביות, חזר הגגן פרסינג, חזרו חטיפות הכדורים, וזה פשוט, זה פשוט נראה טוב. ואתמול נלברת, אגב, דעתי זה נראה ממש ממש טוב, גם מבחינת החזקה בכדור, זה פשוט נהדר.
אבל לא היית מעדיף
שחקן. מקה וסלח, אני אגיד דבר אחד, התיאום ביניהם, הוא קצת כמו בובי וסלח, רק אחרת. כי בובי פשוט היה מקבל את הכדורים, ומשחרר על 10 מטר, כי סלח פשוט נמצא לידו. מקה מוצא את סלח, לא משנה איפה מקה נמצא, ואיפה סלח נמצא, הוא פשוט מוצא אותו, אתמול זה היה באמת בולט.
אתה יודע אבל למה? אתה יודע למה? תסתכל עוד פעם על המשחק, גיא, תחזור להיות הגיא שרואה משחק פעם שנייה, ותסתכל, ואתה תראה ששחקנים לא רצים לשטחים, חוץ מסלח. כי כולם מחכים לקבל...
נכון?
כולם מחפשים כדור לרגל, כולם עומדים שם, אף אחד לא... גם נוניז, כשהוא כבר ברחבה, הוא עומד ברחבה והוא מחכה, וכולם שם
זזים בנבדל. מסיבור. חרט הוא בנבדל.
אבל שוב, נחזור על זה. סלח
אבל סלח
זה...
היחידי שעושה תנועה, אז כשיש מי שעושה תנועה, אלכסיס ימצא אותו.
נכון, אבל
עוד פעם. תתחילו לעשות תנועה, וזה יהיה אחרת.
אבל זה גם תלוי בסגנון של השחקנים. קודם כל, סלח מהיר וחזק, יותר מכל השחקנים שנמצאים בשישייה האקדמית של ליברפול. זה, טוב, אולי נו, זה יותר חזק ממנו, אבל באמת, כשאתה מחבר את כל המהירות, עוצמה, יכולת דריבר, יכולת השתלטות על כדור, ומה אתה עושה כשהכדור כבר יצחה ברגליים, אז אין כמו סלח מהבחינה הזאת. ושוב פעם, תשימו לב, סלח עושה את התנועה הזאת בשביל לקבל את הכדור, כשהוא מזהה שמקה מקבל את הכדור. זאת אומרת, הם יודעים, הם עובדים את זה, זה כנראה איזה חיבור של יכולת המסירה ויכולת של סלח לרוץ לשטחים מאחורי הבלמים. אני מקווה שנונס גם יפתח את השיטה הזאת. אגב, בתחילת העונה ניסו את זה המון המון על נונס כשהוא משחק בצד שמאל. זה פשוט עובד, זה פשוט עובד. יש כאילו, יש פתאום, יש כאילו, אתה כבר יודע מה עושים, מה עושים כשמקה מקבל את הכדור, מה סובו עושה את הכדור, איזה מסירות די עזב לקבל, איזה מסירות נונו עזב לקבל, איך הם לוחצים והכל. ושוב אני אומר, אני עדיין זוכר את ה-Match of the Day שראיתי שם את גארי ליניקר, אלן שיר ואלן רייט, שמות של לפחות אנשים בגיל שלי עושים רעד בידיים מהחלוצים שהם היו, מדברים על נונז, וכמה הוא מעסיק את הבלמים ואיך הם מעריכים אותו, ופה ושם, אתמול זה באמת הפחות בולט, זה נכון, אבל גם דיאז, עם כל מה שאנחנו אוהבים ואוהבים אותו, אתה לא משל שחקן כזה לבד. ונונס בטח ובטח, אף בלם לא מתרחק מהאמצע של הרחבה, כשנונס נמצא שם. אין דבר כזה. וזה מאפשר לסלח להיות הטארגט מן, כמו שהוא היה כשבובי ומאנה היו, כי אף אחד לא היה מעז לשלוח לסלח יותר משחקן אחד גג שניים. וסלח יודע להתמודד עם שחקן אחד שניים, בטח כשסובו מאחוריו, בטח כשמאקה נותן לו כדורים כאלה, בטח עכשיו שברדלי גורם לנו לשכוח שטרנט לא משחק. אין דרך אחרת להגיד את זה. בטח, כאילו, האמת שכן.
אני אשלח פרצופים כזה... אני בחצי ביף עם פיד ליברפול על הסיפור הזה.
לא, 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 לא מתחיל עכשיו להגיד שברדלי החליף אותו לכל החיים, כן? אבל לצורך העניין...
לא, על הקטע של משכיח. קודם כל, אולי הוא משכיח כי החורים בהגנה עדיין שם.
לא, אבל היכולת של ברדלי לחטוף כדורים והיא הרבה יותר טובה משל טרנט לצורך העניין. יש כל אחד את היתרונות והחסרונות שלו. אז זהו, גם הגזמתי קצת, נו, תשחרר.
שטארבוי.
כן, אבל שוב, באמת, זאת אומרת, הדברים לא קורים סתם. הדברים לא קורים סתם. אותי זה באמת מפתיע, רק בגלל קישור חדש מהניילונים, אבל זה פשוט קורה, אתה רואה את זה מול העיניים. ובליגה החלשה שיש העונה, תחילו להאמין לי.
אגב, אמרת נוניס וזה, קראתי היום טייק של אוהד יונייטד.
או, מי מאיתנו לא אוהב טייקים של אוהדי יונייטד?
ועוד של מרק גולדברידג' מאוהדי יונייטד האהובים עליי.
מה הסכם אוף זיורס אמר?
מה הסכם אמר? שבגדול...
הוא אמר שהחלוץ שלהם יותר טוב?
לא, שאלנד לא נכנס לרכב של ליברפול במקום נוניאז. כי נוניאז, כשחקן אוברול, הרבה יותר טוב מאלנד. אגב...
יש מצב.
זה קפץ לי בפיד. אני אישית מסכים עם זה. אני לא חושב שקלופ לוקח את אלנד, וקלופ לא מרשה לעצמו שחקן שלא לוחץ.
קלופ לוקח כמו גדול את אלנד?
לא לוקח אותו.
וגורם לו ללחות. אני חושב שאלנד...
הוא לא גורם לו ללחות.
לינדרסה לוקח את גג פה לפני אלנד.
אני חייב לומר, אבל אני חייב לומר, שבנדה מסוים אתה שם את אלנד מקום נונז, אז יכול להיות שליברפול מקבל 3 שערים פתאום למשחק, אבל גם מכניסה 5, כאילו...
לא יודע, אני גם לא יודע אם הוא רץ כמו חולה רוח שהוא נוניאז. זה דיון...
אני גם אגיד לך מה, אתה יודע מה?
דיון תאורטי לך, אגב...
הוא תאורטי לחלוטין גם בגלל שאתה משחק של סיטי.
במקום פירמינו, אגב, אין פה שאלה.
כן.
קלופ לא לוקח את אלנד לפני פירמינו. בחיים.
לא יודע.
בחיים.
לא יודע.
ואם אתה רוצה לראות, זה אני אומר על סיטי מעונה שעברה. סיטי עם אלנד, קבוצה פחות שוטפת.
כן.
הכדורגל שלה אבסולוטית פחות טוב. כן, יכול להיות שהיא משיגה... שמה, בסופו של דבר לקחו טראבל עונה שעברה, כן? קשה להגיד זה. ואלנד הכי טוב בעולם, בפער, במטרת הכדורגל, שזה להכניס את הכדור לשער. אז קשה להגיד דברים כנגדו, כן? שחקן
לא,
על
מפלצת. לא, אני גם חושב שכשאתה משחק...
אבל בסיטי... חוץ מהקטע של לשים את הכדור בשער, הבן אדם נגל.
בסדר, אבל אני לא בטוח. אני חושב שאנחנו במידה מסוימת אתה במידה מסוימת סיטי לא מאלצת את הלנד להראות שהוא יודע עוד דברים, כי סיטי עם 10 שחקנים מניעה את הכדור יותר טוב מכל הקבוצות בעולם. אז הלנד עכשיו לא. הוא גם... אז עכשיו הלנד שחקה מטרה ושהתמקד בזה, ווואלה סבבה. אני חושב שבמידה מסוימת זה סוג של גם התאמה של השחקן לקבוצה ולסגנון המשחק.
היה פה שינוי שיטה של...
אנחנו לא פוד של סיטי.
היה פה שינוי שיטה של פאפ. אנחנו לא פוד של סיטי, אבל כטבעו של הנקודה בעונה, ומה שהולך לבוא לפנינו, מאבק אליפות וניתוח היריבות, זה בהחלט זה.
אז נתקדם למאבק אליפות וניתוח יריבות.
קונור ברדלי.
קונור ברדלי. אז אנחנו מסכמים את המשחק הזה... ומסכמים את המחזור במקום הראשון, עם פער 2 על ארסנל ופער 3 נקודות על סיטי, 9 משחקים בלבד לסיום, וזה כאילו מצד אחד מעט, מצד שני זה מרגיש נצח,
זה רבע ליגה אגב.
ליגה אירופית בדרך והכל.
כאילו זה מרגיש פחות, אבל זה רבע ליגה.
מבחינת מאצ'אפים של הקבוצות עד סוף העונה, גם ליברפול, גם סיטי, גם ארסנל, מה מצבנו? כי בינתיים סוכנות האימורים, למרות שהן תמיד אוהבות להיות בעד סיטי, גם בצ'אמפיונס, גם בליגה, כל תחילת עונה, סיטי, ליברפול במקום הראשון.
קודם כל, גם כל החברות האנליזיות, סטטיסטיקות, סופר קומפיוטר, זה כל הדברים האלה, שמת ליברפול במקום הראשון, עם רגע שאני לא אתאה, כמעט 50%. שזה יפה. סוכניות האומורים שכסף תלוי בדבר, נותנות לליברפול 45 אגב, אז זה כנראה אותו דבר. זאת אומרת, אם אתם...
אגב, כסף תלוי בדבר, זה בסופו של דבר איך אנשים מאמרים.
גם.
זה
גם
מתה את הכסף.
לא בהכרח.
זה גם משפיע.
אני אגיד לך מה, בדברים כאלה, זאת אומרת, זה לא משחק ספציפי וצמוד למשחק, ששם יש השפעה מאוד גדולה לאיך אנשים מאמרים. בכאלה של אליפות, ובשלב כזה שיש לו 9 משחקים והכל צמוד, זה רחוק מלהיות ככה, זה גם לא אימור פופולרי.
לא, אני מתמטית, כלכלית, אם יש לך 100 מאמרים, 98 מהם שמו על ליברפול, גם אם אתה חושב של ליברפול 50% תקח חליפות, אתה לא תשים...
אבל זה לא שם. זה לא שם, ולכן זה, כל... זה לא מתה לרמה כזאת הקף, במיוחד לא בתקופה כזאת, וגם ככל שה... גם... היחס כאילו...
אני לא יודע כמה גיא רחמים יש שם באנגליה ש... צועקים את חיית העונה שלוקחים אליפות.
אבל סתם נתן למספרים. אז שוב פעם, כל החברות האנליזה שמתיימרות למה שנקרא לחזות העתיד, נותנים לליברפול 48% לכל לקחת אליפות, לסיטי 30 ולארסנל 22.
אגב, שזה מצחיק, תעשה טקו נגד יונייטד,
אתה עדיין
משתנה,
סיטי תעלה למעלה.
ברור, זה תמיד...
וממש לא מופרך שתעשה, לא תנצח
את יונייטד. סבבה, אבל זה לוקח...
אין מצב ש...
אבל שנקרא, הם לוקחים את הסריטים, שאתה עושה טקו נגד יונייטד, בינתיים סיטי יכולה להפסיד את הנקודות שלו במקום אחר. זה תמיד לרגע נתון. אגב, סוכנות האימורים, גם שמות את ליברפול, ואני תמיד אוהב את סוכנות האימורים, כי הם תמיד הכי צודקים. הם שמות את ליברפול ראשונה עם 45, סיטי שנייה עם 35, וארסנל עם 30. אגב, רובי החשבון של המאזינים שלנו שמו לי שזה יוצא יותר מ-100, זה כי הבית אסור לו להפסיד. ככה עובד את האחוזים של סוכנות האימורים. מבחינת היריבות, לליברפול יש את הלוז הכי קל. זאת אומרת, כי זה גם תלוי בביתיות של הבית וחוץ. זאת אומרת, אם עושים את הממוצע נקודות של היריבות עד עכשיו, כולל אם זה היה במשחק בית ומשחק חוץ, אז לליברפול הממוצע הנקודות זה 1-4, שסיטי זה 1-4-5 נקודות למשחק, שנארסנל זה יותר מ-1.5.
של היריבות.
של היריבות. זאת אומרת, כמה היריבות לוקחות בממוצע למשחק, כולל בהתחשב בזה שזה בית חוץ.
למרות שארסנל 5 משחקי בית, ואנחנו וסיטי עם 4 משחקי בית.
כן, אבל ארסנל משחקת עם וילה בחוץ, שזה קשה יותר.
גם אנחנו עם וילה בחוץ.
נכון, אבל המשחקים האחרים, והם נגיד טוטנהאם בחוץ, אם אני לא טועה.
כן, סיטי וארסנל נגד טוטנהאם בחוץ.
ואנחנו טוטנהאם בבית. ואנחנו טוטנהאם בבית. סתם לדוגמה, ברייטון של הבית זה קבוצה של צ'מפיונס ליג, של מקום 4. ברייטון של הבחוץ זה קבוצה ששורדת בליגה.
אני אגיד לך משהו שלא לקחת בחשבון.
לא, יש פה הרבה דברים שלא לקחת בחשבון. שאי אפשר לעשות את העתיד.
המאצ'אפים שלנו. גם נגד, וזה אחת מהבעיות שלי, אם כבר מדברים קצת עתיד קרוב, אז יונייטד.
כן.
קודם כל יש שפילד לפני, בוא נתחיל
בזה. בסדר, שפילד. אם אתה לא מנצח את שפילד ובקלות...
לא מגיע לך אליפות.
אין לך מה לדבר על אליפות.
אני מנצח את שפילד, לא צריך סיפור.
בסדר, עזוב קלות, לא קלות. אם לא נצחת את שפילד, אין מה לדבר בכלל זה. שפילד באנפילד, זה בהצלחה עם... אתה יודע, תמיד יש סיכוי. אבל יונייטד, וראינו את זה לא פעם אחת העונה, אתה משחק בדיוק איך שתנח... הדבר הכי שתנח יודע לעשות, לשחק דיירקט פוטבול עם לואו בלוק, ולצאת קדימה, מהר. וזה מה שיש ליונייטד. וזה מה שאתה מתקשה נגדו, וזה מה שיש להם. אז פה, מבחינת המאצ'אפ הזה, אתה יוצא לא טוב, ואם דיברנו קודם על ארטטה שבא מאוד פרקטי לסיטי, אז אני חושב שקלופ בא קצת פחות פרקטי
לא
בא
פרקטי לסיטי.
אז
אני רוצה להגיד שני דברים על הדבר. קודם כל לגבי הזה, מבחינת זה אמרנו שליו פה נוצרת 100% הקטנות, הסבבה, כל המשחקים בחוץ סגורים, כי זה, אפשר להתווכח עם אסטון וילה, היא קבוצה קטנה, בסדר? היא פשוט מחוץ לטופ 6 המסורתי, וזה בחוץ, אבל בעיקרון זה מהבחינה הזאת, ליברפול אמור להיות שם גג טקו אחד, מבחינת אנפילד, ליברפול מנצחת, זאת אומרת, המשחק הקשה היחידי שלנו באמת, זה יונייטד בחוץ, גם בגלל מה שאמרת, רותם, שהיא באמת בנויה להפריע לנו.
אגב, גם טוטנהאם, אותו קונספט.
גם בגלל שאולד טראפורד נורא 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 ישמח להפריע לליברפול. אם אתה שואל אותי, אני חושב ש... נכון, גם טוטנהאם אותו קונספט, אבל טוטנהאם של העונה, מול ליברפול של העונה, באנפילד, אני לא חושש יותר מדי.
דרך אגב, אנחנו עולים מול יונייטד, ככל הנראה שזה מאוד מפתיע אותי. ממש עם אותו סגל בגדול שהיה במשחק האחרון. לפני
כן, ואגב, במשחק האחרון...
זאת אומרת, עלינו ממש עם, אני רוצה להגיד, כמעט אותו הרכב מהסופה מברייטון. ההבדל היחידי היה שבברייטון עלה ברדלי בצד ימין ולא רוברטסון בשמאל. זאת אומרת, זה היה ממש החילוף היחידי מאותו משחק שהיה לפני הפגרה. וחוץ מזה, בגדול זה אמור להיות אותו הרכב... יש דיבור שאולי ז'וטה יוכל לחזור למשחק הזה. אני לא רואה את זה קורה ברמת ההרכב, רק ברמת הספסל.
אם ז'וטה עולה דקה 20 אנחנו מנצחים. כאילו 20 דקות לסוף.
את יונייטד? וקרטיס צריך לחזור לספסל. אליסון וטרנט יחזרו רק שבוע כנראה לאחר מכן.
לא, אני רוצה להגיד, ואופן דיברנו...
זה מעניין, זה ממש כאילו אותו מאצ'אפ, אותם שחקנים, דעתי גם ברמת יונייטד, שאז כבר ריילנד גם חזר. השאלה איך באמת קלופ עושה את ההתאמות.
גם דיברנו על איך שליברפול חוזר במחצית השנייה. תזכרו את המשחק הגביע. ליברפול הוביל 2-1 עד הגול חצי מקרה נקרא לזה של ראשפורד. זאת אומרת...
כן, אבל זה גם...
היא גם שלטה ממש בעניינים. היא יכלה... שוב פעם, אנחנו סובלים המון מסיומת חלשה עונה, אבל המשחק הזה יכל להתפתח ל-3-1-4-1 במחצי, וזה היה נראה אחרת לגמרי.
אבל זה כל הסיפור.
וסל חוזר לכושר לאט לאט. ליברפול לא תפסיד את המשחק הזה, טקו מפריע. אבל גם סיטי, סיטי של... קודם כל, מותח היה טקו אחד יותר מסיטי, הסבבה שזה יקרה נגד יונייטד, ומארסנל בין לא חושש, אני לא יכול להסביר את זה, לא חושש בהם.
א', אני לא מסכים עם הזלזול בארסנל, באופן שאני חושב שהם קבוצה יותר טובה מסיטי העונה, כקבוצה, כאיך שהם עובדים ביחד, בטח במומנטום המחודש שלהם, שלהם מתחילת השנה האזרחית.
והצחון עלינו.
בית, מה שאמרת על המשחק נגד יונייטד בגביע, זה, זה ביחד מצטרף לעוד כל מיני דברים שקרו לך העונה. זה ההבדל בין קבוצה אלופה, או אני אגיד אלופה בקלות, סבבה, כמו ש... או ליברפול שהיינו רגילים לראות, בעונות הטובות, לבין קבוצה טובה מאוד. זה הפינישים האלה, שברגעים מאוד משמעותיים של העונה, היה חסר לך הפיניש, וכל מיני החמצות כאלה, המשחק נגד לוטון וזה, משחקים שאתה לא מבין איך לא שמת שם את הכדור בשער, היכולת לשמור על התוצאה בדקות הסיום.
זה דווקא ליברפול עושה.
כן, אבל שם נפלת נגד יונייטד. אמרת שאתה לא מבין מאיפה זה הגיע.
לא, אני מבין איפה זה הגיע, זה גם מפרצת מאוד מאוד ברורה, אבל לא פעם, אני חושב שמה שיותר גרם להישג של ליברפול בגביע נגד יונייטד, זה החוסר יכולת שלה לסיים את העסק במחצית השנייה.
בדיוק. אבל זה ההבדל בין קבוצה...
אני לא
מתאים
להגיד שקלופ 2-0 היא ליגה קלופ 1-0, אבל בעונה הזאת, עם הליגה שיש העונה, עם סיטי שיש העונה, ועם העובדה שארסנל נמצאת בשיא שלה, זה האם אימא של השיא שלה, ואני מסתכל מהיריבות, ואיך זה מתפתח, וכמה הרצון, ואיך ליברפול. שוב, תקשיבו, איש המון, אני מספיק זקן כבר, שלזכור איך נראו עונות בשנות ה-80. ככה זה נראה. לא כל עונה, לא כל עונה זה סיטי של 100 נקודות. ולא כל עונה זה ליברפול של 99 ו-97 נקודות.
כמעט כל עונה בחמש השנים האחרונות, זה סיטי של 100 נקודות.
נכון, אבל סיטי של העונה היא לא כזאת. וסבב, ואופם, באמת אני אומר לך, לעשות טקו נגד יונייטד בחוץ, מותח לעשות טקו אחד יותר מסיטי, סבבה.
אבל יש לך את ארסנל.
אגב,
שם אסור לך לעשות טקו.
אבל אני חושב על עוד משהו, אתה הזכרת את המשחק של ארסנל נגד סיטי, אני חושב שמה שראינו אתמול במשחק העונה, לא אני לומר, הרבה יותר מעניין במשחק של ליברפול נגד ברייטון, אני חושב שהיתרון הכי גדול של ליברפול, על שתי היריבות שלה, זה פשוט אומץ. ליברפול, העונה, היא קבוצה עם אומץ, אגב, אומי שהגבול בין אומץ לטיפשות הוא מאוד מאוד קטן. יש מצב שזה רלוונטי.
נוני זה הפיק של לעשות מעל ומתחת לקו.
אני אחבר את זה גם לשמות רלוונטי. זה אחת הסיבות שבעיניי הפסדנו מול יונייטד.
יכול מאוד להיות.
ששם כל כך התעקשנו, גם היה לדעתי עוד איזה משחק גם קרוב, שכאילו סתם כמעט הפסדנו אותו, בגלל הדברים האלה.
זה מה שאמרתי.
כי אתה מוביל... ואתה יכול, זה ממש היה יונייטד. הובלת כבר, זה היה שלך, תעבוד בלשמור על המשחק ולא לזרוק את זה לפה.
לא רק הובלת, היית הרבה יותר טוב. היית הרבה יותר טוב.
ובברייטון קרה כמעט
פרק. אבל אני לא חושב שזה, אני באמת, ספציפי מה שקרה בגביע, אני לא חושב שזה קשור לטיפשות, זה קשור אותה באמת לחוסר יכולת לסיים, אבל אתה מסתכל אתמול, ארטטה, אני לא אגיד לך שאין הבדל בין תיקו להפסד. במשחק הזה מבחינתו. יש הבדל עצום. בטח גם כאילו לתת לסיטי עכשיו נצח שם וזה, זה היה קטסטרופה למאבק האליפות גם שלהם וגם שלנו. מצד אחד. ארטטה לא בא לנצח את המשחק אתמול, ככה זה ירגיש. לא בא לנצח את המשחק, וזה הכי גרוע לקבוצה שרוצה רצה לאליפות. הרבה יותר מיכולת או שום דבר. קלופ לא בחיים לא נראה ככה נגד סיטי, בעונות שהיה רלוונטי לי שליו פה מתחרה עם סיטי. בחיים זה לא היה קורה. אגב, וגם סיטי שיחקה את ה... משחק הטיקי טקה שלה, וזה בצורה מאוד מאוד אנמית. זה נכון שהם נכנסו המון המון לרחבה, זה היה מאוד מרשים לראות את סיטי, כמה נגיעות הם מסוגלות וכמה מסירות הם מסוגלים לחבר בתוך הרחבה של ארסנל, אבל זה לא הגיע לשום דבר, הם לא הפתיעו אחד את השני, הם לא... וזה לא קורה עם קלופ, לפעמים קלופ מפתיע את עצמו.
אגב, יכול להיות שבאחת מהעונות שהיה חסר לנו גוש בפיטה, בשביל אליפות, אם קלופ היה בא להוציא את הנקודה בעת אחד, ולא את השלוש.
ברור. מצד
אז
שני...
אז זה מה שהיה מביך את ה... ואני אגיד לך משהו פה
שני,
בקונטרה.
מצד שני, אתה רואה את ארסנל עולה עכשיו לטוטנאם, משחקת, מובילה 2-1. תראית אותה, אגב, תראית את ארסנל נגדנו, כל פעם שהיא הובילה, גם ב-1-0 וגם ב-2-1 כשהובילה, כששחקנו ב-1, אתה ראית את ארסנל, חוזרת אחורה, משחקת על בטוח,
נותנת לליברפול,
באמירויות, כן, סליחה.
אגב, זה ככה, ארטטה שיחק ככה, גם נגד ליברפול, וככה הוא בא לנצח.
סבבה.
מצד שני, אני לא חושב ש...
תעשה את זה, מצד שני, זאת הסיבה, שלמרות שלארסנל יש שתי ניצחונות נגד סיטי וליברפול, ודווקא לליברפול וסיטי אין ניצחונות במאבק המשולש הזה, וליברפול מקום ראשון. כי הוא חוטף את זה, אז הוא יחטוף את זה נגד ספיירס, הוא יחטוף את זה נגד, אני לא יודע מה לך, נגד אסטון וילה בחוץ, הוא יחטוף את זה. זה פשוט ברור לך שהוא יחטוף את זה.
אני אתן לך את הקונטרה, אם, ככל שאתה בטוח יותר בקבוצה שלך, עד הכי בטוח בעולם, אתה תיקח את הנקודה הסולידית בעת אחד, ותחפש להביא את עכשיו 9-9. אם אתה מאמין שאתה תיקח 9-9, ויש לך עוד את המשחק בעת אחד, אתה תלך, תוציא שם נקודה, ותגיד, אני אעשה 9-9, וככה אני אקח את האליפות.
יש לשחק מבוקר, ויש לא לקחת סיכונים בכלל. מה שארסנל עשו אתמול, זה משחק פחדני. בשביל זה הם לקחו אליפות.
אני לא בטוח שאומץ זה מה שבכך מביא אליפות, ובמיוחד במקרים האלה. בסוף גם דרך אגב, ובבחן תוצאה, ארסנל הוציאו מסיטי 4/6 נקודות, לאוהדי ארסנל, לאנשים שעובדים במועדון ולשחקנים, לבוא לעונה ולהוציא את זה, זה מטורף. ודרך אגב, סיטי, פעם ראשונה אחרי, אני לא זוכר כמה שנים, לא ספגו מסיטי באצטדיון שלהם, באתיחאד. אז גם מבחינתם זה, וכמו שדיברנו על ליברפול, על לעשות תיקו מול ליברפול, על ניצחון מול ליברפול, מבחינתם זה סופר משמעותי, וגם אם כאילו זה מרגיש פחדני וזה והכל, תראה את צ'לסי של אותם שנים שהיו מטורפים בדיוק ככה, אז
לא, צ'לסי...
אתה לא יודע, טוב. זה מהנקודת מבט שלך מסכים איתך, יכול מאוד להיות שבסוף הם חוזרים מהמשחק הזה לחדר הלבשה, ואומרים, בונה, אם עשינו את זה, אפשר גם...
שמע, בשנים הקודמות, ארסנל הייתה שטיח גם שלנו וגם של סיטי.
נכון, מסכים.
זה היה משחקים מהקלים בעונה.
נכון. אז...
דבר אחד, סליחה.
כן, כן.
אחרון שמשפיע מאוד על מאבק האליפות, כולל המשחקים של אתמול, מהרגע שחזרו לפגרה ועד סוף העונה, סיטי, בהנחה שעוברת את ריאל מדריד, יש לה 15 משחקים עד סוף העונה, שזה שני משחקים כל שבוע. כל שבוע, זאת אומרת, מאתמול ועד סוף העונה, כי יש לה גם את חצי גמר הגביע. לליברפול ולארסנל, בהנחה שגם הן מגיעות לחצי הגמר של המפעלים האירופאים.
ויש לסיטי את ה...
יש מנוחה לפני המשחק האחרון, אבל גם כן, בשני משחקים כל שבוע עד סוף העונה. אז לליברפול יש, נגיד, רווח לפני המחזור האחרון נגד בולס, בבית. והכי חשוב, אצל ליברפול זה בליגה האירופית. אצל... יונייטד, סליחה, אצל סיטי וארסנל, זה בצ'מפיון, וזה משחקים קשים הרבה יותר, והם יצטרכו לשחק שם עם הזה.
חמה מעודד אותי וידקה אותך. סיטי לא עוברת את ריאל, ארסנל עוברת את ביירן בקלות.
לא בקלות.
בקלות.
היא תיאלץ לשחק עם הרכב הראשון, ולשחק.
אני לא
אופה
עם ארסנל נצחים.
בגלל זה אמרתי שזה מעודד אותי. כי
לא,
בעיניי ארסנל יהיו יותר גדול מסיטי, והיא תעבור את ביירן.
אני מסכים.
וסיטי לא עוברת את ריאל.
וואי וואי, בלינג מול סיטי.
דעתי, עם הביף שיש בין סיטי לריאל מדריד. אבל וואי, הלכת לזה.
באמת שאי אפשר לדעת. טוב, בוא נגיע לחלק
אחר. סיטי וריאל אני עוד בהתלבטות. ארסנל זה בנקר.
אין, אתם לא יודעים לעצור. בואו נגיע לחלק האחרון של הפרק, כי אנחנו מקליטים כבר...
שעה ורבע?
לא, כמעט 45 דקות.
בקטנה.
לא,
50 ו... ושיר עוד שנייה רוצחת אותי, והתחלנו מאוד מוכר להקליט. יש לנו עוד חלק לדבר עליו, שזה כל הסיפור הצוות המקצועי, שרצינו מאוד להוציא עד הזמן הזה כבר פרק על זמני, אבל לא יצא, ואנחנו נצטרך להרחיב, אבל חייבים להתייחס. אז אני אצטרך אתכם איתי פה. נתחיל כזה מאחד לשני ונתגלגל. אז דיברנו עם הסיפור של מייקל אדוארדס, שסגר בליברפול, ואולי החלק הכי חשוב להעביר שם, לא סגר בתור המנהל המקצועי כמו שהכרנו אותו, אלא בתור ה-CEO, המנכ"ל, או פוטבול ב-FSG, ובעצם הוא ממש מקבל טייטל ב-FSG ולא בליברפול, ונכון שהוא אמור לעזור לסוג של החייה הזאת של ליברפול, ולהביא את המאמן, וגם להביא את המאמן הבא, צריך גם לדאוג למנהל המקצועי, יש כמה בעלי תפקידים עוד שהוא צריך להביא לליברפול, אבל תפקידו העיקרי יהיה, ככל הנראה, להביא קבוצה נוספת ל-FSG, קבוצת כדורגל נוספת.
או יותר.
או יותר, כרגע זה קבוצה אחת ומתחילים לעבוד על זה. ואנחנו נראה את ההשפעות הישירות בליברפול בתקופה הקרובה, אבל זה לא יהיה בכך לאורך זמן.
בוא נתחיל מזה שמבחינת הדיווחים הרשמיים, הוא לא סוגר בליברפול. הוא סוגר ב-FSG, נדגיש את זה. נדגיש את זה. וזה נשמע כאילו FSG הולכת להקים לעצמה, כמו שלסיטי יש איזה קבוצת כדור. סיטי גרופ? כן, סיטי גרופ.
בוא נגיד שכבר יש לליברפול, ל-FSG. בוא נתחיל מזה.
כן, יש ל-FSG עוד איזה קבוצה.
FSG זה קבוצה, איך קוראים זה? קבוצת מועדוני ספורט.
קבוצת ניהול.
כן, זה קבוצת ניהול, בדיוק כמו FSG גרופ.
נכון, כן, אבל
זה שיש להם קבוצת כדורגל אחת, זה סיפור אחר.
אז עכשיו יהיו להם הרבה קבוצות כדורגל.
בוא נתחיל משתיים.
נכון, FSG מלכתחיל הביזנס שלה זה להיות בעלים של קבוצות ספורט. עכשיו כנראה עם זה שמייקל אדוארדס נהיה חלק מ-FSG, הוא זה שהולך לנהל את כל אופרציית הכדורגל, זה כנראה כבר יהיה הרבה יותר עם קבוצת כדורגל אחת. אני מניח, זאת אומרת, לא רק מניח, זה לפחות בדיווחים בעיתונות, היה כתוב שזה גם המטרה, שיש שיתוף פעולה בין הקבוצות האלה.
נכון.
השאלות, כמו רדבול והקונצרנים שלה, כמו סיטי גרופ והקונצרנים שלה, יתרון אחד טוב שיש לדבר הזה, זה שמי שיבחר כל דבר שקשור בליברפול, אם זה ספורט דירקטור שכבר נבחר, אם זה מאמן שעדיין לא נבחר, במקום שזה יהיה ג'ון הנרי וחבריו, או שיקימו ועדה כמו שדלגלי
זה יהיה גדול מכולם.
כמו שדלגלי שהיה ראש ועדה ומינה את הודסון. מייקל אדוארדס. מייקל אדוארדס בעצם הולך זה שלבחור, אני חושב שבסופו של דבר, מבחינה רשמית, מבחינה רשמית לכאורה התפקיד, הדבר היחידי שאדוארדס הולך להיות רלוונטי לליברפול, זה הוא זה שימנה את הספורט דירקטור ואת המנג'ר. וזה חשוב.
לא רק אותם.
זה אולי הדבר הכי חשוב.
לא רק אותם.
אבל
אני מזכיר שיש מנהל מחלקת אנליזה שעזב וצריך
להביא חדש. ודבר נוסף שקורה מבחינת, אופה, מבחינת דיווחים הרשמיים, כל מחלקת הדאטה והסקאוטינג והזה בעצם תהיה משותף, כי בינה מסוימת אין הבדל בין סקאוטינג לליברפול לבין סקאוטינג לקבוצות אחרות, פשוט אחד זה מקבלים את האי-ליסט והקבוצה השנייה תקבל את הסי-ליסט. ולפעמים שחקנים לעתיד, אז אתה כבר רוצה כישרון לליברפול, אתה תשים אותו בינתיים בקבוצה הצרפתית, במידה ואין קבוצה צרפתית, אני לא יודע מה הם מתכנים לעשות.
טולוז.
אבל מהבחינה הזאת, זאת אומרת, כל מחלקת הדאטה והסקאוטינג בפה ושם, כנראה שהולך להיות מאוחדת לכולם, וזה גם כן רלוונטי לליברפול. סבבה.
שמע, קודם כל הוא אמור לדאוג שבשדרה ניהולית מקצועית לא יהיה את הבורדל שהיה בשנתיים האחרונות.
מאז הקורונה.
כן. חדל בורדל, נקווה שהוא גם ידאג לצוות רפואי נורמלי.
זה אני לא בטוח שזה באחריותו.
יעשה שם ניקוי רובות. הכל באחריותו, הוא הראש, הוא אחראי. מה שאת אומרת?
לא, אבל אני שנייה אתחבר למה שרותם ואני אתן לו להמשיך. אחד מהדברים המהותיים שקורים פה, וגם למה אולי מייקל אדוארדס הסכים דווקא עכשיו, למרות שליברפול רדפו אחריו ולא רצה, וזה, יש פה ענייני פוליטיקה, בשנים האחרונות קלופ היה, הוא היה הראש. זאת אומרת, דברים קודם כל עברו דרכו, למרות שהוא לא בהכרח היה למעלה בהיררכיה, הוא בסוף קבע הרבה מהדברים, מי נשאר, מי הולך, הרבה מי נשאר ולא, לא הולך למרות שהוא צריך לעזוב וכל מיני כאלה. ופה ההיררכיה חוזר קצת להיות כמו שהיא הייתה לפני שקלופ עזב. זאת אומרת, יש איזה מנהל מקצועי שהוא ממנה את כל האנשים מתחת, ודרכו הדברים האלה הולכים, וברגע שהולך להגיע מאמן, שהוא לא פיגורה כמו קלופ, הרבה יותר קל לעשות את זה. יש הרבה דרך אגב, כל מיני רכשושים על מייקל אדוארדס, זה שהוא גם באנם שאוהב להיות בשליטה, ולקבל את ההחלטות. עם קלופ היה מאוד קשה לעשות זה, למרות שהיה להם שנים מאוד טובות ביחד, אבל ככל שקלופ צמח בתור ליברפול, היה יותר קשה, מייקל אדוארדס עזב, קלופ עוזב, אדוארדס נכנס.
אני אגיד לך משהו,
כן.
משהו, זווי קצת אחרת, כי כולם מתייחסים על אדוארדס בזווית של קלופ וזה, ודווקא אדוארדס אמר שאחד, או לפחות הדיווחים שיצאו, שאחד מהדברים שהחיו את הקף לזה שאדוארדס יחזור, זה זה שהבטיחו לו את העוד מועדוני כדורגל האלה.
נכון.
עכשיו, אחד מהדברים, או השורה התחתונה בלהיות מנהל, התפקיד שלך בתכלס זה לייתר את עצמך. זה התפקיד שלך, שלא יצטרכו אותך. אם לא צריכים אותך כבתור מנהל, ולא בגלל שאתה לא עושה כלום, אלא בגלל שעשית את העבודה שלך הכי טוב שיש, אז אתה מיותר. זה הדבר הכי טוב שיש. הצוות שלך עובד לבד, הכל מטקטק, הכל זה, אין לך יותר מדי מה לעשות. ואדוארדס עשה עבודה נהדרת בליברפול, ויכול להיות שרוב הזמן, הוא יושב במשרד, אמר, מה אני אעשה? כאילו יש, המחלקה הרפואית עובדת כמו שצריך, הסקאוטינג עובד, הזה עובד, הזה עובד, כל היום עושים לך פגישות סתם כדי למעלה לך את הלוז, שלא יראו אותך, הכל משרדים, קריאות שקופים, אז גם רואים שאתה לא עושה כלום, אז סתם היה קובע פגישה עם זה, פגישה עם זה, עושה דיילי, עושה זה, לא עושים כלום בתכלס.
למה מרגיש לי שיש לך מקרה קרוב כזה שמאוד, שאתה מרברן זה למה?
אני, מה פתאום? אבל זה... אבל יכול להיות שפשוט היה לא משעמם. מה אתה אמור לעשות בתפקיד הניהולי הזה שכל זה? ועכשיו הבטיחו לו, זה אתגר מקצועי אחר לגמרי. זאת אומרת, מי שחושב שאדוארדס יגיע לליברפול ויעשה בדיוק את מה שאדוארדס עשה לפני זה,
לא.
הולך להתבדות בגדול, זה לא אותו דבר, בכלל.
ועם זאת, להביא את המקצועיות שלו, את התפיסות עולם שלו, את הניהול שלו,
זה יכול להיות יותר טוב ממה שהיה לפני זה. זה יכול להיות יותר טוב ממה שהיה לפני זה, אם אנחנו מדברים על רוצים להישאר במועדון של המועדונים הגדולים ביותר בעולם, זה צעד שהוא מרגיש דרך רכי כרגע, לפתח את הרשת הזאת היותר ענפה, יותר זה, יש שם הרבה עבודה, אין לליברפול, אין ל-FSG, שום דבר בספקטרום הזה, ויש פה אתגר מאוד גדול לאדוארדס, ושמחים מאוד שזה הבן אדם שיבוא לעשות סדר באמת בורדל של השנים.
אני אוסיף עוד שני דברים לתמונה שקשורים לאדוארדס, דיברת על הסיפור של האתגר, אז היו המון דיבורים על זה שעוד עוד לפני שהקימו את המתחם אימונים החדש, את ה-XA, אז אדוארדס נסע לזלצבורג, הלך ללמוד שם את כל הפסיליטי, ולפי הפנטזיות האלה גם תכננו את המתחם אימונים החדש, אז זה מאוד מתחבר גם לזה שהוא מתלהב מהאתגר של לעשות יענו רדבול זלצבורג 2, אז אם שם זה עם המתחם, פה זה להקים רגע מועדון שהוא גם סוג של מועדון פידר, אבל גם יכול להיות מועדון מאוד מרשים של עצמו, אפשר לראות גם את הדוגמה של ג'ירונה של סיטי, שבעלות סיטי גרופ, שעושה דברים מדהימים בספרד כרגע, כאילו משהו באמת, עונה מטורפת, עם שחקנים שהגיעו לשם שאף אחד לא הכיר אותם עד העונה הזאת, ושם בטופ 3 וכדורגל משוגע, והטופ סקורר שלהם זה הטופ סקורר של הליגה, ששנה שעברה שחק בשחטר, כאילו באמת.
אהבתי איך מוחו מרחיב פה על ג'ירונה, לפני חודשיים אמרתי לו, ג'ירונה, וואו, איזה עונה הם עושים.
לא,
מה, ליגה איטלקית?
אבל אני אומר, אבל אני שנייה אומר, זה דברים שאדוארדס מסתכל עליהם, בדומה למה שהוא עשה, ויכולים סופר לעניין אותו ברמת האתגר, הוא אומר, וואי, מגניב, בא לי גם. זה אחד. שתיים, צריך להגיד, שנייה, הוא לא עובד בליברפול, הוא עובד של FSG, הוא מקבל טייטל היסטרי ביחס למה שהציעו לו עד לפני רגע, עם שכר שמושווה לשכר של מאמן בליברפול, זאת אומרת, באמת שכר שם אסטרונומי ברמת הקלופ, והוא רגע מלקבל הרבה מניות ב-FSG. אז כאילו, זה ברמה כזאת, יושב איתם על חומוסים הבעלים.
מה, בבורד, דירקטוריון?
לא, הוא לא נכנס.
הוא לא נכנס, הוא כנראה...
זה כאילו רגע משם.
בדרך לפרטנרשיפ.
כן, foot in the door. אז זה כזה, אפשר להבין מה מאוד פיתה אותו פתאום לדבר הזה, נקווה מאוד שזה באמת ישפיע ל...
גם ראית איך הוא התעקש על הטייטל?
ברור, אני אומר, זה חלק
מהם. לא, שמע, זה טייטל נוכלות.
ה-CEO...
מה זה CEO of football? אני CEO of product. אתה צ'יפ פוטבול אופיסר, אתה לא CEO of football. מה השטויות האלה? לא ככה אמורים להפות את הטייטלים האלה.
אז כזה. משם... אדוארדס מממן את יוז, מרק יוז, שהיה עכשיו עשור בבורנמות, היה מנהל המקצועי שלהם.
אגב, רצנו אחורה על העברות שעושה, עושה עברות מאוד מאוד מעניינות. אמנם נפל עם...
למרות שקשה מאוד לקחת אותו, כאילו צריך להבין שקשה מאוד להשוות מנהל מקצועי בבורנמות,
נכון.
למנהל מקצועי בליברפול. נכון. זאת אומרת, גם אם אתה אומר, עשה שם איזה עברות, אתה יודע, הצליח למצוא שם איזה חומר שחקנים, אתה אומר, בוא נע, אבל זה הסוג שחקנים שכשאתה, אוקיי, אתה יכול להביא אותם לבורנמות, או אתה יכול להביא אותם לאיזה קבוצת בת, לא בהכרח שחקנים שאתה מביא לליברפול. זה לא קליבר העברות מבחינת סכומים, שאתה יכול להגיד, וואי, איזה מסע ומתן משוגע הוא עשה.
שמה, וגם קצתנו
לא
סולנקה יפה.
לטווח ארוך, אה?
קצתנו יפה עם סולנקה.
כן. אנחנו הקצנו אותו גם עם סולנקה.
זה מה שסיפרנו לעצמנו אז, היום...
היו לך כמה אמרות לגורמות. אבל אני אומר, זה כאילו קשה מאוד לחזות את הדבר הזה. הדבר היחידי שמייצר איזשהו הוגן וביטחון, זה שאדוורדס אומר שהוא מאוד גם אוהב, הם מכירים שנים, יצא להם באיזשהו אופן לעבוד גם ביחד, והם מאוד אוהבים לעבוד ביחד.
כן,
אז השאלה אם אדוורדס אומר, אני מביא פה מישהו שנוח לי איזה פיון בשבילי, שלא יערער אותי, או שאני מביא מישהו שבונה הוא מקצוען, ווואלה בא לי לעבוד עם בן אדם כזה.
אני חושב שזה גם וגם. שוב, גם צריך לזכור, אם באמת מחלקת הדאטה והסקאוטינג עוברת לאדוורדס ב-FSG, ואין יותר מחלקת דאטה עצמאית בליברפול...
צריך לנו מלא כסף משכורות.
כן.
קודם כל כן.
אבל זה לא משכורות כמו שחקנים.
זה מה שסיטי
מוסיף. סלאח חוסר לך משכורות.
אבל...
לא, אבל זה... פה אתה סלאח חוזב את הקבוצה. פה אתה סתם עושה טריק חשבונאי שמעביר את המשכורות ל-FSG במקום לליברפול.
לא, אבל מעבר לזה, זה גם בעצם התפקיד של הספורט דירקטור קצת מאבד מהבשר שלו. זאת אומרת, אתה לא באמת צריך ספורט דירקטור שהוא אבא ואמא של כל דבר שרלוונטי לדאטה וסקאוטינג בקבוצה. אתה פתאום צריך מישהו שהוא בעצם מתקשר עם המחלקת דאטה האמיתית שיושבת ב-FSG.
אני לא מאמין שזה ילך
במקומות האלה, בטח שלא בטווח קצר. מה שנקרא, זה רק בשביל להעביר את הנקודה. אני חושב ש... תשמע, אני הסתכלתי, יש את טרנספר מרקט, אני קצת... אין לי את זה כתוב מסודר, אבל הוא עושה שם עבודות מאוד מאוד מעניינות בבומוס, גם אין וגם אאוט.
יוז?
מינגס, אגב, אחד מהשחקנים שהוא מכר מבומוס, קפץ עכשיו ברשימות שהסתכלתי. יש עוד כמה שמות מעניינים. אז הוא לא קוטל קנים, אבל זה לא, הוא לא הולך לקבל את אותם סמכויות
שהיו...
כן. כן, אקי גם.
גם הרכישה וגם המכירה?
כן. אז הוא...
אבל זה לא אותו קליבר, זה לא אותם סכומים, זה לא אותם
נכון,
שחקנים,
אבל גם האחריות שלו הם יהיו, אבל גם האחריות שלו הם יהיו אחרות, וזה אגב, אבל בשביל זה אגב, זה תמיד ככה, כן? אנשים
לא,
מוכחים את עצמם
אומר,
במקומות
חוטים,
קופצים על דרגה, ואז אתה מגלה אם הם גם את המדרגה
נכון.
הבאה הם יכולים לעשות.
אומר,
כמו שזה עובד על שחקנים, זה עובד גם עם, עם ספורט דירקטור.
יכול להיות שהוא מדהים, יכול להיות שהוא, שהוא פר ולמות, קשה מאוד למדוד את זה, קשה מאוד להגיד, ובאמת נצטרך להיות מאוד אופטימיים הסיפור הזה. צריך להגיד עוד פעם, הצוות המקצועי גם, כאילו אנליסטים והכל, מתכננים כבר נצח. כאילו, יש מלא דאטה קיים, הדבר העיקרי כנראה שיצטרכו לעשות זה באמת מסע ומתן, והדבר השני זה באמת זיהוי מאוד ספציפי של העדפות. זאת אומרת, יש לך פה איזה ארבעה שחקנים על עמדה, האם יש איזה מישהו שאתה יודע לזהות אותו כמו ש... היה איזה ציטוט שקפץ לי, שכאילו כמה הצוות המקצועי שהגיע את קלופ, סלח, 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 תביא סלח, 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 ממש דיבר על זה כאילו. אל תוותר על סלח, סלח, סלח.
אגב, אמרנו קודם, וויל יוז? יוז?
לא, מרק יוז אמרתי. זה וויל יוז? או שזה
לא,
מרק יוז?
לא, וויל יוז היה שחקן.
לא, אמרתי מרק יוז.
הנה, סתם רשימה
שחקן. וזה ריצ'רד יוז.
ריצ'רד יוז?
סתם שחקנים ש...
סליחה מיוז.
שהוא המעורב, רמסדייל.
מרק יוז זה לא המאמן זה? טוב. כן.
לא יודע, יש את זה מנה יוז באנגליה.
רמסדייל, רכישות שלו, סמניו, קלום ווילסון, בילינג, שוב פעם. זה לא שמות שהם מדגדגים אותך בליברפול, אבל בהתחשב במה שהם עשו...
מה, סמניו או אחלה סמניו?
כן, כן, סמניו אחלה, אבל שוב...
ביחס לבורמוס.
ביחס לבורמוס, רכישות מצוינות, וגם המחירות שלהם היו מצוינות. אמרנו, הזכרנו גם את אקי ומינגס, הוא יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, אז הוא לא בסתם, מצד אחד, הוא עובד טוב עם אדוארד, ושוב פעם, והמון... כן, אמרתי רמסדייל. ואמרנו, החלוקת... החלק של האנליזה העצמאי בליברפול כנראה הולך להיות פחות בגלל התפקיד של אדוארדס ב-FSG.
ונסיים עם עמדת המאמן. אלונסו מודיע עונה שבוע שישאר בלברקוזן לעונה הקרובה, לעונה הבאה, ובעצם מבאס את כולנו. יש שיגידו שלא ציפו מלכתחילה. אבל כרגע זאת הסיטואציה. צריך למצוא מחליף. וכרגע רובן אמורים של ספורטינג ליסבון המאמן שם, הוא בעצם מי שמוביל את ה... בסוכנויות האימורים שדיברנו עליהם קודם, ועל פי כל הכתבים הוא בעצם המועמד העיקרי, כשהאופציות הנוספות זה גם דזרבי, שאמרנו קודם, ואם אני לא טועה גם נגלסמן. ושאלה גדולה, זה פתאום מרגיש הרבה יותר מלחיץ כשאלונסו לא נמצא שם ברשימה.
אני חייב לומר ש... אני אתחיל דווקא עם הדבר הכי טוב וקל בלבוא לליברפול בעונה הבאה, קלופ משאיר סגל מגוון ברמות אחרות.
אתה עוד לא יודע מה הסגל שישאר.
זה גם נכון, אבל הסגל הנוכחי...
אתה לא יודע מי ילך.
אבל הסגל הנוכחי בליברפול הוא מאוד מאוד מגוון מבחינת היכולות שלו. בתכלס, אני לא רואה... כאילו קשה לי לראות איזושהי שיטת משחק שלא צריך איזה שחקן שתיים, והמאמן הבא יכול לרוץ עם האני מאמין שלו, גם אם הוא לא זה לאני מאמין של קלופ. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שלכל מאמן שיכנס, מהבחינה הזאת יהיה קל. עכשיו נדבר על הקשיים. אני באמת, אני לא בקי בשוק המאמנים, ובכלל במאמנים שנמצאים מסביב לאירופה, כמו שהייתי כשקלופ הגיע, אבל אני לא רואה איזושהי דמות שבסדר גודל של קלופ, גם עם ההצלחה המטורפת שהוא עשה, גם במיינץ, אבל בטח ובטח בדורטמונד, וגם האישיות שהוא היה בעולם הכדורגל העולמי, ואיך כולם ידעו מה הוא מביא, גם מבחינת מנהיגות, גם מבחינת אופי, גם מבחינת שיטת משחק, גם מבחינת היכולת שלו לקחת את הקבוצה השנייה בגרמניה, ולהפוך את הקבוצה הכי טובה בגרמניה. זה כאילו, יש מאמנים טובים, אבל הם לא מאמנים שכאילו, תגיד עכשיו אם יבואו ליברפול, זה כאילו, מבחינה הזאת אולי זידן, אנצ'לוטי שכל שנה שהוא ממשיך לאמן זה נס, אבל זה כאילו, אני לא כך מכיר, זה גם צריך איזושהי מימד מסוים של הצלחה. זה אחד. ושתיים, להגיע למועדון כמו ליברפול, אחרי שדמות כמו קלופ עשה מה שעשה ועוזב, זה משימה איומה ונורא, כאילו, זה משימה מאתגרת באמת. זה כאילו, לכאורה, מה שהקלישאות תגיד, זה כאילו משימה שאפשר רק להיקשל בה, או לעשות בדיוק כמו שצריך. אתה לא יכול לעשות איזושהי הצלחה מסחררת.
אלא אם לכאורה, כן.
אלא אם כן.
אתה הולך להיסטוריה של ליברפול, ורואה מי החליף
את מזכיר חשובה קלופ מתוך
הקודם.
נכון, המזכיר חבל שהמאמן הזה הגיע מתוך ליברפול, ובמידה מסוימת יש לזה המון המון משמעות.
ופלינדרס לא יהיה מאמן.
לא, הוא לא יהיה מאמן, אני גם לא חושב שהוא... בקליבר בסופו של דבר, שוב פעם, אני מניח שביום שפייזלי בונה, אף לא חשב שהוא בקליבר ששנק.
הוא גם לא הדליף את כל הדברים מזה כמו לינדרס. הוא כותב עוד ספר. הוא רוצה לשפוך הכל. הוא לא הלכו אותו ב...
אני מניח ש... איפה אותו, אין מה להפסיד.
שפייזלי בונה, אף לא האמין עליו שהוא יהיה מה שהוא יהיה. זה מצד אחד נכון. אגב, אחד הדברים שהכי הטרידו את השחקנים, שאז היו עוד יותר צעירים מהקבוצה שיש כרגע, זה האם הם בכלל טובים באמת, או ששנקלי הוא זה שעשה אותם גדולים. אני מניח שיש לא מעט שמות בליברפול, שאחרי שקלופ יפרוש, ישאלו את עצמם האם אנחנו כאלה טובים.
דיאז.
למשל. לא רק הוא, אגב.
אגב, דיאז יכול להצליח אולי יותר תחת מאמן שהוא לא קלופ.
נכון, תחת מאמן אחר, הכל יכול להיות. וגם צריך לזכור, יש כאילו, זאת אומרת, באמת, זה משימה...
אבל קרטיס ג'ונס, ארווי אליוט, כל ה...
אני לא רוצה להגיד מפחידה, אני כרגע מחפש את המילה החיובית, שוכח מה המילה החיובית לדבר הזה, אבל זה...
למפחידה?
מאתגרת, זה לא מה, יש עוד אחד, יש משהו אחר, זה
מסורה... לא, אבל אני אגיד, דיברנו על זה לפני הפרק,
זה לא מנוי קל.
היה סרטון נהדר של טיפו, שבעצם ניסה להבין מה צד הנכון אלונסו, אם זה להישאר בלברקוזן, לעבור לריאל, לעבור לליברפול, ביירן, לחכות, whatever. ואחד הדברים שהם אמרו שם, למה לא להגיע לליברפול? כי בדרך כלל מועדונים, בכזה קליבר, עם כזה מאמן, שהצליח לאורך המון שנים, המאמן הבא נכשל אוטומטית. נכשל. למה? אחד, כי הפער בדרך כלל יהיה מאוד גדול, כי הסגל בדרך כלל לא בסיאו, כמו שהוא בשנים המוצלחות, ראינו את זה גם עם ונגר, ראינו את זה גם עם פרגוסון באנגליה. ודבר נוסף זה הסגל שחקנים עצמם, חדר הלבשה, שקשה פתאום לסמוך על מאמן אחר. עכשיו זה גם מאוד תלוי איזה מאמן מגיע. אחרי ונגר הגיע המאמן שלא קרוב לעילה שלו, ואחרי פרגוסון
בכלל.
הגיע מויס, שממש השחקנים דיברו על זה, רוני דיבר על זה, שפשוט לא שמו עליו כאילו. אין לו שמו עליו, גם היו בסוף הקריירה הכוכבים, לא היה להם כוח להתעסק עם הדבר הזה. וזה מאוד משמעותי, וזה באמת שאלה איך השחקן...
אגב, רגע, אני...
רגע, שנייה, תכף אני אתן לך לדבר. וצריך להגיד, מתוך הרשימה של המאמנים האלה, שמדברים עליהם, שיכולים להגיע, אין אף מאמן שיגיע עם מילה. כאילו, אלונסו עוד איכשהו, באמת יש לו איזו שאלה שהיא עם שחקן וזה. אבל דזרבי, אמורים, גם נגלסמן, זה לא מאמנים שיש להם איזה עילה, שעכשיו כל שחקן יגיד, עליי, איזה אנצ'לוטי כזה, או אפילו, נו, ברכי השם שזרקת שלקח עם ריאל מדריד.
זידן.
זידן. שאתה אומר, זה זידן, כאילו, גם כשחקן, גם כמאמן. אין את המאמן הזה שיבוא, שייכנס עכשיו, שיתפוס ככה את החדר הלבשה, ואני מאמין שגם מאמנים שהם נמצאים איפשהו בביניים, בין רובן אמורים לקלופ, לא יאמרו עכשיו בהכרחה לבוא לליברפול, בגלל הדבר הזה.
אני אתן כמה קונטרות קצת יותר אופטימיות. א', על הדוגמאות שנתת, יונייטד, ארסנל, וזה ההחלפה של פרגי, של ונגר, אני חושב שזה, המדגם נמוך מדי, בשביל הטענות שטיפו נתנו, ויונייטד לצורך העניין, היה שם, כבר אז בתקופת פרגי, היה ריקבון ניהולי, שפרגי פיצה עליו, ואז פרגי הלך, אז
הכל קרס.
אז הכל, כל הרכוב מתחת נחשף, וזה לא היה השיא של יונייטד. זאת אומרת, פרגי הצליח לסחוט את הלימון עד סופו, ועזב ברגע האחרון. אולי הוא, פרגי היה מצליח עוד לסחוט קצת את הלימון, אבל הוא נשאר שם באמת כלום ושום דבר. זה ממש לא מה שקלופ משאיר. כנ"ל ארסנל, ארסנל ממש לא הייתה בשיאה כשוונגר עזב. ארסנל כבר כמה שנים טובות דשדשה תחת ונגר, אף אחד כבר לא רוצה את ונגר במועדון. גם בארסנל היה בלגן ניהולי כשוונגר עזב, בנוסף לזה שארסנל ממש לא הייתה בשיאה וונגר ממש לא היה בשיאו. אז הדוגמאות האלה קצת לא בדיוק מקבילות למצב של ליברפול. זה היה יותר דומה אולי עם הרנסנס, נקרא זה רנסנס בשדרה הניהולית, לא היה קורה. ובגלל זה כשהודיעו על אדוארדס ועל יוז וכל הסיפור הזה, כתבתי שאני פחות דואג מהעזיבה של קלופ. לא שאני לא דואג, אלא שזה נותן פה קצת איזה קרקע יציבה מוכרת לדברים שעובדים ומצליחים. ב', אף אחד לא הכיר ודיבר על אלונסו בתור מאמן לפני העונה הזאת. אז אף אחד לא אומר שאלף, הוא יצליח בעונה הבאה, למרות שזה נראה כאילו זיווג משמיים. ובית, יכול לבוא גם מאמן כזה עכשיו, ולעשות דברים מאוד דומים או להתאים. אפשר לנסות לצורך העניין, לעקוץ את מולר מביירן, שיבוא בתור מאמן.
שמע, איזה פיגורה.
גם פיגורה.
את הרעיון שהוא דפק שם על תוכל, אמרתי, וואי, זה הולך להיות מאמן מדהים.
פיגורה, מוח כדורגל, באמת. אם אתה מחפש מוח כדורגל ברמות האלונסו, אז מולר, כאילו, אחי, זה, יבוא, ידע לצוק עליהם בגרמנית במחצית, כמו קלופ, עושה קצת תחושה של בית, אבל זה סתם, זה כאילו לא יקרה בחיים, אז זה יכול להיות מאוד מעניין. ובגדול, רוב המאמנים, כאילו, להוציא פפ וקלופ, שזה קצת קשה להוציא אותם מהתמונה, כי זה ה, כאילו, השמות הבולטים בזה. לא יודע כמה מאמנים הגיעו לסי שלהם, או להעברות של מאמנים גדולות, שככה קרו כשהם הגיעו כבר עם רזומה והצליחו. זאת אומרת, אולי אנצ'לוטי, אפשר להוסיף אותו גם כן כזה. אבל ככה תרטט היה עוזר מאמן של פפ. אלונסו הגיע מכלום ושום דבר. תלך יותר אחורה, דיברנו.
בדרך כלל השמות האלה.
ונגר ופרגי, כאילו.
לא, פרגסון הגיע עם הצלחה מסחרי בסקוטלנד.
כן, פרגי עשה כמה דברים.
זה סקוטלנד של שנות ה-80, זה לא סקוטלנד של עכשיו.
אבל
בדרך כלל השמות האלה שמגיעים משום מקום, הם נוטים להיות שחקני עבר מאוד 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 טובים, מאוד מאוד בכירים. זה סוג של זידן, פפ גוארדיולה עצמו אגב, משרה הראשונה שלו הייתה ברצלונה, והוא על העונה הראשונה לקח את כל התארים. שוב, זה לא מה ש... ונגר לכאורה הוא באמת הדוגמה היחידה שאני זוכר, שהבאת מאמן משום מקום, מה שנקרא, כל הפרשנים באנגליה אמרו,
לגמרי משום מקום.
ארסן הוא.
אבל לא בקליבר, זאת אומרת, לא להביא מאמן בקליבר נקרא שזה של ליברפול, ולעשות את ההעברה הזאת ככה.
אני לא הולך להגיד ש... אני פשוט, אני באמת אומר שני דברים. מבחינת הילה וקריזמה.
זה אין שום דבר שתקרב לקלופ, כאילו אין מה לדבר בכלל.
כן, אז להיכנס אחרי מאמן כזה זה בלגן. בטח עוד פעם, כשאנחנו זוכרים מי השמות שיכולים להגיע. אם פתאום יביאו את אנצ'לוטי או זידן, סבבה.
גם אנצ'לוטי זה לא קריזמה של קלופ.
שוב, אגב, שמות מפתיעים, מבחינתי שזה, אבל זה כאילו סוג של, לא יודע מה, נוסטלגיה מחורבנת כזאת, ג'רארד, למרות הכישלונות שלו באסטון וילה, יש מצב שבליברפול זה ייראה אחרת.
אני דרך אגב, דיברת על הסיפור של קלופ, של הגעה של קלופ, ועל זה, קלופ, לפני שהגיע לליברפול, לא בעונה האחרונה, עונה אחת לפני, היה לו איזו גם עונה צ'מפיונס מטורפת. והרגשת שבונה לקח אליפות. הגיע צ'מפיונס רחוק, ואתה אומר, בונה איפה יש, כאילו, איך אנחנו מוצאים מאמן כזה? והלכתי לשתי עונות האחרונות בצ'מפיונס, לא כולל העונה הזאת. עכשיו, מי היה לך שם במאמנים שהגיעו בסוף לפיינל 8? היה לך קלופ, לא העונה הקודם, עונה לפני כן. היה לך אנצ'לוטי עם ריאל מדריד מגיע רחוק, פאפ, צ'ולו, שלא העונה האחרונה אחת לפני. הגיע
זידן.
נגלסמן, שהגיע פעמיים, ולמרות זאת העיפו, הביאו את טוחל, טוחל שהגיע עם צ'לסי. לדעתי, עונה שעברה גם משמו, מי היה שם בסוף העונה? שגם הגיע עם צ'לסי ו...
איפה?
ובטעות איכשהו הגיעו לטופ 8 בצ'לסי.
לא,
אבל...
דימטאו?
לא דימטאו, זה שנה שעברה. והיחידי שאיכשהו יוצא שם דופן, ובאמת באופן חוזר...
אני לא עוקב אחרי מה שקורה שם בצ'לסי, זה...
היחידי שבאמת חוזר שם זה רוג'ר צ'מיד, שהוא ה... לא, סליחה, רוי קוסט... לא, רוג'ר צ'מיד, המאמן של בנפיקה. שהוא חוזר לעצמו, שהוא מצליח להגיע... לשלבים המוחרים של הצ'אמפיונס, לא מצליח לפרוץ שם whatever, אבל מגיע. וזה הדבר הכי קרוב שאפשר להגיד.
נכון, אבל...
וזה קטע, כי בסוף, המאמן שהכי מקושר לליברפול, דווקא המאמן שלא מצליח לעשות את זה, אבל מצליח כן לעשות את זה ברמה המקומית, ובאופן שוטה וחוזר, ומשהו מאוד דומה לליברפול רק בפורטוגל. וזה באמת רובן אמורים.
כן, לא, בסדר, אני, שוב, הכל יכול לקרות, אני לא... לא
יודע אנגלית?
הוא פוקיטו. בוא נגיד שבאירופית לאחרונה הוא בעיקר מתראיין עם תורגמן, ו... אבל היו רעיונות שהוא גם דיבר באנגלית.
אני לא אוהב שהם לא...
אני מזכיר שגם קלופ הגיע עם אנגלית מאוד מאוד שבורה לליברפול.
לא, מה, הרעיון הראשון שלו היה בסדר גמור כבר.
תחזור, תחזור אחורה.
אני זוכר את הרעיון הראשון.
לא, יש אנגלית, כאילו, אנגלית לא מי יודע מה, ויש לא מסוגל לדבר, כאילו, גודי בנינג.
אגב...
זה לא גודי בנינג.
רק דבר אחד, אתה הזכרת קודם כל שהרבה פעמים אחרי מאמן כזה, השחקנים רוצים לראות את המאמן הבא שיהיה פיגורה. אני רוצה לקוות שבליברפול, אם איך שהיא בוחרת שחקנים, הבעיה הזאת היא לא תקרה, אני לא יכול להבטיח את זה, כן? גם על...
גנב.
סליחה. גם על שמות כמו... גם על שמות כמו וירג'יל, שזה הקדע שאני לא גנבתי לך, כן? ובטח נגיד סלח, לא יודע איך הם יקבלו את ה... לא, אמרת שהוא, אתה לפני הפרק אמרת שהוא ידאג שכולם יתיישרו. לא בטוח.
לא יודע אם אמרתי שהוא ידאג.
אבל
שמה, אגב, אם אתה מחפש, כאילו, מה שיקח את קלופ ללבל הבא מבחינתי, זה אם האימפקט שלו לשחקנים יהיה כזה גדול, שהם נקרא לזה הרכישו לו את הכבוד, גם אחרי שהוא עזב. כי קלופ, אם הוא שומע, זה המאמן הבא שיבוא, רובן אמורי, מתקשר אליו, קלופ, וירג'י עושה לי בעיות, הוא תופס את וירג' באוזן, ואומר לו, מה זה, איך אתה מתנהג למאמן שלך?
אני לא, שוב, אני באמת קשה לראות את זה קורה, אבל זה לא משהו ש... זה כאילו, זה לא מחוץ למרחב אפשרויות, אבל אני לא חושב שסיכוי שזה גבוה, שהשחקנים יעשו סבוטאז' למאמן הבא.
אתה יודע מה, לא סבוטאז', רגע, לא סבוטאז', אני באמת, כי זו שאלה שזה באמת דברים שיכולים לקרות, זה מאוד ריאלי, לא סבוטאז', אבל יכול להיות שבא סלח ואומר, וואלה, אם רובן אמורם לא משחק, כאילו אני מעדיף לעבור כבר, וירג'יל,
שאומר,
וואלה, בא לי איזה, רותם זרק את הסיפור עם טרנט, שוואלה, לא... הוא לא מתאים לכל מאמן עכשיו, אתה יודע?
לא, טרנט לא בקטע של האטיטיוד, טרנט פשוט בקטע שכאילו... הוא השחקן המושלם לקלופ, והוא יכול להיות כאילו תקוע כמו עצם בגרון למאמן אחר.
אז זה מה שאני...
טקטית.
אז אני אומר, יכולים לקרוא מעט, דווקא עם השחקנים האלה שהם הקליבר הגדול בסוף, לא הנונייזים והסובו, ולא החדשים. באמת שחקנים יותר ותיקים, שכרגע גם אתה רואה שהם המנהיגים של הקבוצה, חלק בלתי נפרד וזה. שאלה מאוד טובה מה יהיה עם הדבר הזה. אני רוצה להגיד מנגד דרך אגב, רגע לחיוב על רובן אמורים, ואני לא אכנס לטקטיקה וכזה, זה גם לא לכולם, אבל, וזה גם ממש מפורט וקשה להעביר זה פודקאסט. אבל זה, אתה בזמנו, רותם, זרקת את הסיפור של צ'ולו, של כאילו אם להביא מישהו וזה, וואלה היה יכול להיות מגניב להביא את צ'ולו, זה הסגנון מאמן. זה, בכל מקום מה שאומרים עליו, זה העניין שהוא מאמן שבא, דרך אגב, צעיר, בן 39, זה מאמן שכאילו מרים את השחקנים מלמטה, דוחף אותם בכוח, מביא להם כזה וייבים של, איך קוראים לו?
של צ'ולו.
לא, וייבים של מוריניו של ההתחלה. גם מוריניו, כשהוא היה בפורטו, מינוס ההצלחות בקליבר של מוריניו, שצליח להביא את פורטו לליגת אלופות והכל, גם תקופה אחרת. אבל כזה, זאת אומרת, הוא פיגורה, הוא מוביל, לא יודע כמה להגיד ברמת הטקטיקה, למרות שיש שם בגיבורים.
למרות שזרקתי על צ'ולו.
ברמת האווירה, מאוד משמעותי.
למרות שזרקתי על סימאונה, אני לא בטוח שאנחנו רוצים כאילו למצוא משהו תואם קלופ. יכול להיות ששוב, כמו פייזלי, איזה חנבת כזה, שיבוא יותר לשים את הפוקוס על הטקטיקה ועל הזה וזה, לא לנסות להיות משהו דומה לקלופ, זה רעל, אנרגיות, פיספאונס.
לא, אבל אני לא חושב שזה הסיפור, זה מאמן שהוא הרבה יותר אמבל מקלופ, שבסוף קלופ זה פיגורה, גם המטר 90 שם מאוד עוזר לסיפור הזה, אבל
ברק בחר.
אבל זה מאמן שמאוד מבין את המקום שלו, בסדר? שנכון שיש לו איזה טקטיקה, פילוסופיה, whatever זה, אבל דרך אגב, מאוד התחבר יש שם בסוף פורטוגלי, כל הלטינוס וכל הדבר הזה, נוניאז ומקליסטר ולוצ'ו וכל זה משהו שז'וטה, זה משהו שמאוד יכול להתחבר שם, במיוחד לסגל שחקנים הקיים, ודיברנו על זה, ויכול להיות שזה משהו מאוד ציני להגיד אותו, אבל יכול להיות שזה מה שמתאים לשנתיים הקרובות.
אני אתאר את זה אחרת. אנחנו צריכים מאמן שהוא בפני עצמו, כשהוא מסתכל את המראה, אומר וואלה אני קליבר, אני תותח. הוא לא חייב להיות כלפי חוץ, יענו ב... אני קינג, אני זה מוריניו כזה, או מוריניו של הזה, או סימאוני או זה, עם עצמו להיות סופר חזק, ולהגיד, זה גם הקטע של האתגר, ואלונסו כן רוצה להיכנס לזה.
אם סוגל לא מסוגל, אני לוקח את זה עד הסוף עולם.
אני בא להיות היורש של קלופ, ואני הולך לעשות פייזלי, ולבוא, להביא פה יותר תארים ממה שקלופ הביא.
לא, אז אני אגיד לך מה. הוא לא צריך להיות קלופ, זה יהיה טעות לחפש טעות קלופ, כי כל אחד הוא, בטח מאמנים, כל אחד הוא...
גיא רחמים שאמור לאמן את ליברפול.
כל אחד הוא, הוא בפני עצמו. אגב, הוא לא צריך להיות, גם לא הייתי רוצה שהוא יחפש להיות טועם פייזלי ברמת, לא יודע מה, כאילו, אם הוא הביא את התארים של פייזלי, אף אחד לא התנגד, אבל זה בערך הדבר היחידי שהייתי רוצה שהוא טועם. מבחינתי, אגב, שהביא את אותם תארים כמו ששנקלי וקלופ, הוא לא צריך להיות הרבה יותר מזה. אבל אגב, בגלל זה גם התחלתי עם הסגל של ליברפול, כי אני באמת חושב שהוא באמת בהתאמות מאוד קטנות, כל מאמן יכול לקחת את השחקנים ולהצליח איתם, בהנחה שהם איכותיים באמת ולא קלופ עשה אותם מה שהם. זה אחד, ושתיים, אני שוב אומר, אני באמת מאמין שהם לא יעשו בעיות למאמנים בהתחלה. אם נגיד אחרי 3 חודשים הם יגלו שהם הודסון, אז אולי כדאי שהם יעשו לו, אבל כאילו, ובשביל זה אני באמת
לא כדאי אף פעם. גם עם וולדסון, אני לא רוצה במועדון שלי, שחקנים שבאים... גם אחרי שנה, אתה יודע מה?
לא ברגע שהם עכשיו יעשו לו מה שעשו אז, מה שצ'לסי עשתה לסארי. אני לא מדבר על דברים כאלה. אבל מה לעשות? מאמנים, שחקנים שלא מכבדים את המאמן שלהם, זה לא מה שתורה על המגרש כשקלופ נמצא מאחורי הקווים. לא בקטע רע, זה טבע האדם, לא ב...
לא, אני רוצה גם אם טרנט יעבור ולא יבין מה המאמן הזה רוצה ממנו, ומה הוא מנסה להפוך אותו עכשיו למגן שעושה הגנה.
והתחילו לעשות, ותסכולים לפעמים החוץ, ואתה לא מצליח בתפקיד שלך, כי אתה לא מתאים למה שהמאמן ספציפית רוצה.
אבל זה דרך אגב הבדל, ואפשר לראות את זה על הרבה מאמנים. זאת אומרת, יש את המאמנים שאקסטרה על הטקטיקה וזה, ואתה רוצה שיהיו אחד לאחד, וכאלה שלא. דרך אגב, הסיפור של טוחל, שעם כמה שהוא כאילו...
זה איפול בליברפול.
שהם אוהבים אותו כי הוא אנרגטי והכל, אתה רואה, זה מאמן, שבביירן עשה מכה על הדבר הזה. וזה הדבר האחרון שאתה רוצה. אבל אני באמת, אבל חלק מהעניין, זה לא רק לבוא ולהגיד אני נצח, חלק מהעניין זה לבוא ולהגיד, אני מאוד מודע לסיטואציה. אני מבין מה יש לי, אני צריך להיות הרבה פעמים חכם ולא צודק, וזה גם מה שאתה רוצה פה, וזה חלק מהעניין,
קלופ
שהגיע אלינו.
מה? קלופ שהגיע אלינו.
אבל קלופ שהגיע אלינו, זה משהו שאין לך היום בחוץ. אין לך את זה.
הייתה כמו שאמרתם בפרי...
זה לא משנה, אבל הוא לא ניסה רק לכפות את השיטה שלו.
נכון, אבל...
הוא הסתכל על החומר השחקנים.
אין ספק.
והוא הפך את הקבוצה.
נכון.
הוא יצר שיטה חדשה.
נכון.
בצלמי עקרונותיו, אבל גם מאוד בהתאם לחומר השחקנים. צמח לו, אני בטוח שהוא לא תכנן שהפליימקר שלו יהיה מגן ימין.
נכון.
אבל הגיע לו מגן ימין, ג'נרשנל, משהו היסטרי, אז אמר, עכשיו הפליימקר שלי זה מגן ימין.
נכון.
זה המאמן שאני רוצה.
אני אתחבר דרך אגב לדבר הזה, יש את כל הדיבורים, אגב, עם אלונסו, שלושה בלמים, לא שלושה בלמים, גם המורי משחקים עם שלושה בלמים. זה לא אומר כלום. גם קלופ שיחק 4-2-3-1 בדורטמונד שנים, הגיע לליברפול, התחיל 4-2-3-1 ושינה את זה. בסוף אתה מתאים את עצמך לסגנון שחקנים, לסגל, לאופי, לליגה. הדברים האלה מאוד משתנים, העקרונות נשארים, הטקטיקה מתאימה את עצמה, והכל יכול להיות. משהו אחרון לסיום?
We're gonna win the league.
We're gonna win the league. טרבל, למה הליג? טרבל.
אני אדם פשוט, יש מטרה אחת מול העניין.
כן, פשוט, אליפות.
טוב, אז רגע לפני סיום, משהו קצת פחות משמח ופחות נחמד, אבל היה לי באמת נורא חשוב. בין הפרק האחרון שהקלטנו לפרק הזה, ואם שמתם לב, אגב, הייתה גם שקופית בשידור של צ'רלטון במשחק נגד ברייטון, נודע לנו על עוד אוהד ליברפול, הדוק, דניאל פרץ, שנהרג בשביעי באוקטובר, וגופתו מוחזקת בידי החמאס. דיברתי עם חבר טוב שלו, ברל, ככה בוואטסאפ, הוא פנה אליי, לסער, שנעביר קצת את הסיפור, ושנדבר על דניאל, וגם לאבא של דניאל היה מאוד חשוב ש... ידעו והזכרו את דניאל פרץ גם בגבורה באמת לא ניתנת לתיאור שלו בשביעי באוקטובר. אני אצרף לתיאור הפרק ציוץ, ובאמת הבן אדם הציל עשרות אנשים אם לא יותר ביום הזה. אוהד ליברפול בכל רמה חבריו, אוהב ספורט, ואח שלנו לאהבה האדומה. אז תמיד נזכור דניאל פרץ, ותודה, באמת, כאילו מי שיקרא את הסיפור שלו, ויראה קצת תצלומי לוויין של הטנק שהוא פיקד עליו, שעשה שם דרך לא דרך וסיבובים מטורפים עד טיפת הדלק האחרונה וטיפת הדם האחרונה. לצערנו, עוד אחד לרשימה שאנחנו לא נשכח אף פעם.
טוב, אז תחושות ועשות שמלוות אותנו מהשביעי לאוקטובר, ולצערנו זה חלק מהמציאות, וגם אם מבאס לחוות את זה תוך כדי, וקשה להתמודד עם זה בזמן שאנחנו צופים ומעודדים את ליברפול ורוצים שהיא תיקח אליפות, זה גם חלק מהמציאות שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה. וגם ככה, צריך לפעמים לסיים פרקים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד היום, עד היום, עד סוף הפרק. תודה רבה רותם, תודה רבה גיא.
תודה רבה מורחו.
ועד הפעם הבאה.
We're gonna win the league.